שלום, שלום, בוקר טוב לכולנו, לכולם. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ שלחו לנו הודעות קצרות, ב-054-70-103-70. יום שישי, מזג אוויר טוב, מעבר לכל החדשות העצובות, ברגע מסוים כבר זה כמה שזה דרמטי וטרגדי ונוראי, ברגע מסוים כבר מתרגלים לדרמה, זה נקרא בנליזציה של האימה. ואנחנו מנסות לשמור על שגרת מלחמה, שגרת חירום, שגרת אזעקות, שגרת הרוגים, נורא והיום. וננסה לעשות את זה גם פה, בתוכנית שלנו, ולתת לכם מענה לשאלות. אז הנה, כבר, יש לנו שיחת טלפון אחת. שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, מיכל, בוקר טוב. גם שגרת חטופים, יש לומר.
אוי, מאוד שגרת חטופים. תקשיב, אחד הדברים שאותי הכי זעזעו זה לגלות כבר לפני הרבה חודשים שאפילו נושא החטופים הוא לא בקונצנזוס, אני פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי.
לא, הוא לא בקונצנזוס על הפתרון, אבל כולם מסכימים שזה הכי דחוף והכי חשוב.
לא לדעתי. לא בטוחה עם כולם, קצת אני... אבל בוא, שוב.
אז מיכל, נתחיל מההתחלה. תודה רבה על שנים ארוכות שאת עוזרת לנו.
תודה, יקירי, תודה. תודה לך שהפסטת לי גלגל הצלה. תודה.
הסיפור שלנו הוא כזה.
כן.
אני ושותפתי להורות מגדלים ילדה בהורות משותפת, אנחנו לא בני זוג. הילדה בת 7, גדלה בשני בתים. אנחנו גרים סמוך זה לזו, כך שמתחלקים חצי-חצי. ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין איך שהילדה מתנהגת בבית של האמא, יחד עם האמא, לאיך שהיא מתנהגת בבית אצלי. נגיד גם שאצל האמא, האמא גרה עם עוד שותפים, ויש שם עוד ילדים בבית, ואצלי זה רק אני והיא. ובעוד שאצלי ההתנהגות היא באמת ללא דופי, כלומר כמובן שיש לפעמים חיכוכים ולא רוצה וזה, אבל הדברים מסתיימים באמת תוך דקות ספורות, אז אצל האמא יש קשיים הרבה יותר גדולים, מריבות על כל דבר, קושי מאוד גדול בשגרת הערב והבוקר, עכשיו שיש לנו גם זומים בלימודים, אז זה הפרעה בזומים ואז אלימות כלפי האמא. ובעבר את דיברת על שני סטים של התנהגות בגן ובבית ספר ובבית, אבל פה זה בעצם בין שני בתים.
נכון.
אנחנו נבוכים נכון. על מה לעשות.
תראה, בעיקרון אבא, ברגע שיש לנו ילדה, שיודעת להתאפק, אבל היא לא מתאפקת במקום מסוים. שיודעת לקבל הגבלות, אבל היא לא מוכנה לקבל אותן במקום אחר. שיושבת לעשות שיעורים כשמבקשים ממנה, אבל לא יושבת לעשות שיעורים במקום אחר כשמבקשים ממנה. שבאה לאכול כשמזמינים אותה בבית הזה, אבל לא באה לאכול בבית הזה. אז קודם כל יש לנו פה ילדה שמבינה את הקודים, שיודעת מה מצופה ממנה, שיודעת מה נדרש ממנה, שמוכנה לרתום את עצמה לאיזשהו סדר מסודר, ועושה אותו באופן בלי בכלל למצמץ או להפגין התנגדות. אבל את כל הדברים האלה שהיא יודעת לעשות, היא לא עושה בבית השני.
אמת.
והאקס פקטור זה הבית השני. ברגע שיש לי ילדה שמתנהגת טוב במקום אחד, ולא טוב, או רע, או בהתנגדויות, או בהתעלמויות במקום השני, המקום השני אשם.
יש להגיד אבל שהיא רוצה להיות במקום השני, היא מתגעגעת כשהיא לא שם,
זה אימא שלה וזה החבר... אין איזה קשר, אלו אימא... יש קשר מאוד גדול בין לאהוב את ההורה, לבין לכבד את ההורה. אלו שני דברים שונים. הילדה אוהבת את אימא שלה, הילדה אוהבת את הבלגן שם עם כל הילדים, הילדה נעים לה שם מאוד, אבל הילדה הזאת מזלזלת במבוגרים שמבקשים ממנה שיתוף פעולה. ולמה? כי היא יכולה להרשות לעצמה.
אז מה עושים?
שולחים את האימא מהר להדרכת הורים. מה לעשות? אתה לא שם, יקירי. אתה לא שם. ואין שום מצב שאני אתן הסכמה לזה, שכשהילדה אצלך, אתה תדבר אליה כמה היא לא בסדר אצל אימא שלה. אין סיבה, לא תקבל, אף אחד לא יקבל ממני אישור לדבר הזה. זה כמו שהילד מתנהג רע בבית
אז
הספר.
אז להתייחס לזה, סליחה שאני קוטע אותך, כשתי יחידות נפרדות, כל לגמרי. יחידה תטפל בעצמה.
לגמרי, אלו שני יקומים שונים. תראה, בוא נגיד שהיה בית משותף, נגיד, אמא ואבא של הילדה גדלים ביחד, והילדה מתנהגת נפלא בבית ונורא בגן, או בבית ספר. אני הייתי רוצה לחפש מה קורה בבית ספר. מי מעליב אותה, מי משפיל אותה, מי מפחיד אותה, מי לא מכיל אותה. איזה רווחים יש לה שם? האם היא מנצחת? האם כולם שמים אליה לב? די, בואי, שבי, אבל לא, אבל ביקשתי, אבל כמה פעמים, אבל עכשיו תבואי. כל הזמן עסוקים בה, עובדים אצלה, אני קוראת לזה, כן. אתם עובדים אצלה.
כן,
כל
כן,
הזמן
כן.
עסוקים בה, והיא למדה באופן לא מודע, לא מכוון. נכון, היא כבר בת שבע, אבל היא רק בת שבע. והיא למדה לפני 3 או 4 שנים מה היא אמורה לעשות כדי שיגידו את השם שלה כל הזמן, כדי שתקבל תחושה של ערך. דווקא אני לא אעשה מה שמבקשים ממני. אתה יודע איזה תחושת כוח זאת לילד? דווקא
אני,
לא לעשות.
אני תלמיד שלך, ולכן כן. זה מה שאני אומר הרבה פעמים לאימא, שמה שהיא רוצה זה להפעיל את הסיטואציה.
כי
צריך שהיא לא תפעיל אותה.
כי הדבר הוא עוד יותר, אני אחדד פה עוד משהו. אנחנו לא יכולים לגרום לילדים כלום. אתה אומר לה, בואי לפה, היא לא באה. אל תרביצי לאחותך, היא מרביצה. תוריד את הכלים מהשולחן, היא לא מורידה. שבי לעשות שיעורים, היא לא יושבת. בואי, אנחנו צריכות לצאת, רגע, רגע, היא לא באה. אין לנו שליטה על הילדים בכלל. יש לנו שליטה על המצב, על המציאות. אז כשהיא בת 3, אני יכולה להרים אותה ולצאת מהבית. כשהיא בת 7 והיא לא באה לשולחן, אני יכולה לנקות את השולחן, להחזיר את הדברים למקרר. ואם היא באה והיא כועצת, אני אומרת לה, מה מתקחי, המקרר מלא כל טוב. אני לא מגישה פעמיים. שים לב, המשפט מתחיל במילה אני. אני לא מגישה פעמיים. אבל המקרר מלא, תוכלי. עכשיו, יש לנו פה...
על כל הפערים האלה, סליחה שאני שוב קוטע אותך, זה בעצם, את אומרת לי משהו שמחדש, אני צריך לצאת מההתמודדות, זה כאילו,
כן.
ההתמודדות צריכה לקרות רק שם, כן, כן. מול האמא?
כן, כן. כי אצלך אין בעיות. זה, 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 אני בטוחה שהמסרים שאתה שומע זה, תקשיב טוב, תדבר על זה עם הילדה.
לפעמים, או שנבוא ונדבר על זה איתה ביחד, על דברים שהיו.
תראה, המקום היחיד שיש לך זה לבוא ולהגיד לה, אמא עצובה, אמא כועסת, אמא מתוסכלת, אמא לא מצליחה, ואנחנו מצפים ממך שיתוף פעולה.
כן.
אבל היא לא תשתף פעולה. כי היא כבר בת 7, והיא הבינה שלאימא שלה אין סנטר, ואימא שלה מאיימת ולא מבצעת, ואימא שלה מתערבת בכל דבר. תראה, אני ממציאה דברים, אבל אני בטוחה שאני אומרת דברים נכונים.
יש לך ניסיון רב, אין ספק.
ואימא שלה מתערבת בכל דבר, ואימא שלה ברגעים מסוימים כבר די כבר מתעצבלת, כמה פעמים אני יכולה להגיד? כי בהתחלה היא מכילה ומכילה ומכילה ומכילה, ואחר כך היא כבר צורחת. זאת אומרת, זה שם. תראה, אחריותו של מי לעשות שינוי זה של המבוגר תמיד. אני, זה המנכ״ל והסמנכ״ל. אני, זה לא העובד. אני צריך לייצר מציאות שבה עובד המפעל שלי, שזאת הילדה שלכם, שאומנם יש לה מניות במפעל הזה, אבל היא כרגע השכירה שם. שהעובד הזה יבין את המחיר של ההתנהגויות האלה.
וגם אם הולכים להדרכת הורים אז בנפרד, אנחנו חברים טובים.
אז ביחד.
Okay.
כי ביחד, חלק מהדברים אולי אתה תשמע, קודם כל אם אתה, הגישה שלי, אתה מתחבר אליה ואוהב אותה ומבין שזה בסדר, תראה, אני, היועצת המשפחתית שלי, כן, מדריכת ההורים שלי שבמרכז שנשייך לכם, לא תגער בה, אין לנו מה לגעור באמא, שאמא
לא,
טובה ומתוקה ונהדרת, אנחנו, בדיוק, אנחנו נראה לה את המחיר שהיא והילדה משלמות, את המחיר של מערכת יחסים. עכשיו, אני מכירה כל כך הרבה סיפורים, אז בסוף ההורים נמנעים, אז אני כבר לא רוצה לריב, אז אני הולכת אחרי, על יד הידיים ביצים, אז אני משקיעה בה, או שאני משקיעה להפך המון תשומת לב, אז הילדים האחרים כבר מתרכזים ומקנים. עכשיו, יש שם עוד ילדים, אולי של בן זוגה, או ששלה מנישואים או משהו, אני לא יודעת, אז...
לא, לא ביולוגים שלה.
אוקיי, אז כל הדברים האלה צריכים להיות, צריכים להיאמר, אתם הולכים להדרכת הורים, תגיד לה, כי ברגע ש... ברגע שאומרים, תקשיבי, אצלי הכל בסדר, אם אצלך זה לא בסדר, אז את המוקד, זה, היא תיכנס למגננה, והיא לא תבוא. אבל היא לא תבוא, כי היא תיכנס למגננה.
השיחה, תאמנו מסרים, הכל בסדר, במקרה היא לא יכלה לעלות לאוויר, עשינו שנינו.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו, אני בעד הדרכת הורים משותפת, מאוד בעד, ואז גם יש כל מיני דברים. תראה, גם יכול להיות לפעמים שכן יש איזשהו משהו שהיא באה אליך, ואתה אומר לה, תקשיבי, אני גמרתי עכשיו שיחה עם אמא, היא עצובה, היא מתוסכלת, ממש, באמת, היא בכתה בטלפון, או שאתה לא אומר, היא בכתה בטלפון, כל אחד אומר מה שמתאים לו, אני גם לא מכירה אתכם מספיק.
כן.
ואני רוצה להגיד לך שזה מצער אותי מאוד. מצער אותי מאוד, אני אוהב את אמא שלך, אני אוהב מאוד אותך, ואני מתקשה להבין למה אתם לא מסתדרות שם ואין שיתוף פעולה, ואני רוצה להגיד לך, אני הולך ואני חושב על זה, אז אני רגע, ואז אם אתה אבא בוא נעשה משהו, תגיד לה, אני לא במצב רוח, אני לא במצב רוח, אני הולך ואני חושב על כל מה שקרה בינך ובין אמא, זה מטריד אותי, אני מנסה למצוא פתרון, ואז באופן נקודתי וזמני, היא משלמת על איזשהו משהו, אבל המסר הוא נורא גדול, של אכפתיות, של התלבטות על משהו, שיש הד בין שני הבתים, שיש שם משהו שעובד ביחד, אתה מבין, אתה גם מגן, אתה מגן עליה, ואתה גם מגן על אמא שלה, לא סתם בחרת באמא שלך, זה אישה שאתה מאוד אוהב, זה אישה שמצאת הראויה להיות אמא של הבת שלך, זאת אומרת, וזה גם כן משהו שאפשר בהחלט להעביר. אני מאוד בעת הדרכת הורים, הדרכת הורים משותפת זה מעולה, להשתדל לא להיות במקום של, אני כבר אומר לה את זה 3 שנים, כי ברור לי שהיא תשמע דברים שאתה אומר לה כבר 3 שנים. להשתדל לא להגיד את זה.
לא, אני שם בשבילה, אני לא מאשים ולא...
מעולה, מעולה.
זה שותפות עד הסוף.
מעולה, מעולה, מעולה. והיא בעצם עושה, מה פה, מה יוצא לרעתה? היא במקום של להכיל את הילדה ולתת לילדה ולפצות את הילדה ולרצות את הילדה, והיא חושבת באיזשהו, וזה עמוק במוח, שלהיות אמא טובה, זה מה שהיה שהייתה את הבת 3, 4, 5, שם היא גיבשה את תפיסת העולם שלה, שלהיות אמא טובה זה לא להציב את הילדה ולא לתסכל את הילדה, ולא לכפות את רצוני על הילדה, ואז בעצם יש פה הורה, שמעביר לילדים מסר שהוא לא סגור על עצמו. הרי אנחנו המון פעמים, ממש המון פעמים, כופים את רצוננו על הילדים. היא בוכה והיא לא רוצה ללכת לגן בגיל 3, אז מה בדיוק יהיה? אני לוקחת אותה בוכה ומשאירה אותה בוכה בגן בגיל 3.
כן.
זאת אומרת,
כן, יש שם כל מיני דברים, הרבה מאוד חוקים וכללים, נגיד, שאם מפרים אותם, אז
בדיוק.
זה מאוד מהירה והם...
נכון, אנחנו כאילו, כן,
זה
נכון.
זה קל לנו, כי אצלי יש פחות כללים, אבל לא בקטע מופקר, אלא...
פחות, כן, אוקיי, פחות. פחות חשוב לך, פחות הולך, אתה, ולכן גם אתה זוכה לשיתוף פעולה הרבה יותר בכלילות, כי ברגע שאתה כזה קל וקצת מרחף, השני מאוד נוח לו ומאוד נעים לו, וכשמבקשים ממנו שיתוף פעולה, הוא פנוי בליבו לשתף פעולה.
הילד
לא מה?
הילדה.
הילדה, כן. היא לא צריכה להוכיח את עצמה, היא לא צריכה להילחם איתך, אתה מבין? כן, זאת המוזיקה שישנה שם ומשאירה איזה. אז לכן אני אומרת, כן, הדרכת הורים, כדי שאימא של ביתך תבין שכשהיא עושה משהו מסוים, למשל, הבטיחה ולא קיימה, קיימה ולא קיימה, ויתרה עוד פעם על משהו שדווקא נראה לה נורא משמעותי, היא בעצם ענתה על הצורך של עצמה, להיות אמא טובה, לצאת בסדר, לא לריב, אבל היא חטאה לצורך של הילדה. והצורך של הילדה זה החינוך וההסתכלות 10 שנים קדימה. וילדים לא יכולים להסתכל 10 שנים קדימה, רק אנחנו. ולתוך זה נכנס החינוך. אז כן, אני ממליצה, תתאמו ביניכם, ביחד להתקשר, דברו עם מנהלת שירות הלקוחות שלי, והיא תתאים לכם את מדריכת ההורים הטובה ביותר.
ברצון רב, והמון תודה, ותמשיכי בפועלך המבורך.
תודה רבה.
מרוויחים מזה הרבה מאוד.
תודה רבה, תודה. שבת שלום. כל טוב. והנה, יש לי כבר שיחת טלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, טוב, אז אני אשמח לספר על הבת שלי. היא בת 4.5. ויש לה לאחרונה קטע כזה, שהיא רוצה ללכת לאיזשהו מקום, ואני לא מסכימה, היא פשוט פותחת את הדלת בלי שאני שמה לב, והיא נעלמת. אנחנו, הפעם האחרונה הייתה הכי חמורה, אני חיפשתי אותה במשך יותר מ-10 דקות, 20 דקות בשכונה, ופתאום היא צצה, ונשתי אותה, כעשתי עליה, אבל אני מרגישה שזה קצת חוזר על עצמו.
כן.
ומוזר לי שבגיל שלה אין לה קצת פחד להסתובב בחוץ ולא להיות ליד ההורים, ורציתי לדעת מה כדאי לעשות עם זה.
אוקיי. כמה דברים. אין לה פחד כי היא בת 4.5. פחד זה משהו נרכש. הילדה הזאת לא מפחדת. למה שהיא תמפחד? מה, היא יודעת
שהיא... היא כן ביישנית, סליחה שאני קוטעת אותך, היא כן מפחדת ממקומות חדשים שאנחנו מגיעים, האנשים שהם זרים. אנחנו גם גרים בקומת קרקע, אז נראה לי שזה גם מקל עליה.
תשמעי, אני לא יודעת אם היא מפחדת, היא מסתגלת יותר לאט. היא באה למקום זר, היא צופה באנשים, היא לא פונה לאנשים, אבל כשהיא רוצה לרדת למטה, אין בה פחד. היא לא אומרת לעצמה, האיש שיעבור פה ברחוב הוא פדופיל, או מחבל. היא, אך הרצון שלה חזק יותר מהפחד, כי תקשיבי, לפחד זה משהו נרכש.
אוקיי.
פחד זה משהו מופשט, כמו סכנה, כמו היגיינה, כמו סדר, כמו כסף, כמו כבוד. זה נרכש. אתה צריך להתנסות בדבר הזה ולהגיד, אימאלה, אימאלה, אימאלה. ואז מאותו רגע את פוחדת מכלבים. מאותו רגע את פוחדת מאנשים עם שפם. מבינה? מאותו רגע את פוחדת מנשים שמנות, או מילדים גבוהים ושמנים. כי הילד הוא אמר, מה, תלכי מפה. ועכשיו אני פוחדת מילדים גבוהים ושמנים. את מבינה? עכשיו לא יעזור לכם, אני לא פוליטיקלי קורקט, אני לא אגיד ילדים עם עודף משקל, אני אגיד ילדים שמנים. הפוליטיקלי קורקט הזה רע בעיניי, מאוד. עכשיו, ויש ילדים שמנים, ואני הייתי ילדה שמנה, ויש לי ילדים וילדות שמנים, והחיים סבבה. עכשיו, אז קודם כל היא לא מפחדת. את לא אמורה לצפות ממנה שהיא תפחד. להפך, אם היא מפחדת, זה מדאיג. כי אנחנו רוצים ילד שמסתובב בחיים האלה, לא בפחד, בזהירות אולי, אוקיי? אתמול פורסם שכמה ילדים ברחו מהגן, הם לא ברחו, הם יצאו, הם לא ברחו כי היה להם רע והם רצו לברוח, הם יצאו. ילדים נמצאים בכלוב קטן, שאומנם הוא 100 מטר מרובע או 500 מטר מרובע, אבל הם רואים שער פתוח, פרצה קורית לגנב, זה חזלנו כבר המציאו את המשפט הזה, הפתוח, יוצאים, הולכים, מטיילים, רואים מכוניות, איזה כיף, אנשים, איזה כיף, אוקיי? פשוט הסתובבו. זאת אומרת, לא, אי אפשר לצפות מילדים שיהיה להם את הידע, את הניסיון ואת החששות שיש גם לבוגרים. אין להם נקודה.
כן, אבל איך אני מעבירה לה שזה כן מסוכן?
את לא מעבירה לה כלום. את לא מעבירה לה כלום. אני לא מבינה למה הדלת שלך נעולה והילדה יכולה לפתוח אותה.
כי זה מפתח שהוא, כאילו, מפתח קבוע בדלת.
יקרתי, תקראי היום לבן אדם שיתקין למעלה, אפילו שהילדה תוכל להגיע לזה, כזה דבר שלוקחים אותו ותוקעים אותו ונועלים את הדלת מלמעלה.
גם זה יש לנו, אבל היא... אני, יש לי עוד ילדה בבית, ולפעמים מחוסר תשומת לב, אז היא כן...
נכון. אז מהיום את יודעת... שאסור להוריד את הידיים, אסור להוריד את העיניים מהילדה האמיצה שלך. יש לך ילדה אמיצה, יש לך ילדה שכשאומרים לה לא, היא אומרת בליבה, באופן לא מודע, היא אומרת בליבה, ככה? היא אמרה לי לא? דווקא אני אראה לה שאני יכולה לבד. כשאומרים לה לא, אני לא מרשה להוציא עכשיו שוקולד מהמגירה, היא תלך והיא תוציא. כי המגירה פתוחה. במקום לריב איתה כל הזמן, או שלא תקני שוקולדים, או שתנהלי את המגירה, והמפתח שימי אותו בחזייה. חד וחלק. כל הזמן רבים עם הילדים, אל תה, אל תיקח, אל תפתח, אל תצא, אל תעשה, אל תה, אל תה, אל תה. חבר'ה, תפסיקו להגיד לילדים מה צריך לעשות, במיוחד לילדים החזקים, ובמיוחד אם הם קלטו שיש פה הורה שרק מדבר כל הזמן. מדבר, מבהיר, מסביר, מדבר, מדבר, מבהיר, מסביר. אין. הילד צריך להיפגש עם המציאות, והמציאות היא שבגלל שאת מתקשה להתאפק, אבל אני לא מרשה שוקולדים, ואני הרקובעת פה בבית, אני נועלת את המגירה, וכל יום אני פותחת את המגירה, כל ילד בא, יכול להוציא אפילו שני דברים טובים שהוא רוצה, אפילו לא רק אחד, ואז אני סוגרת בחזרה. או אם אני לא אוהבת את זה שאני פותחת וסוגרת את המגירה, אין מגירת זה, וכל יום אני חוזרת מעבודה עם משהו טוב לכל אחד מהילדים, שיהיה לך בבגאז' קרטון עם כל מיני דברים כאלה, וכל יום לפני שאת עולה הביתה, את נותנת לילדים. זאת אומרת, אני לא אומרת, לא, לא לתת להם יותר, בשום פנים ואופן אני לא אומרת את זה. אני אומרת שאם את רוצה שמשהו יקרה, את צריכה לגרום
לו... זה בידיים שלנו, כן.
את צריכה לגרום לו לקרות. נכון?
אז לא להעביר לה, אבל שיש לפעמים סכנות בחוץ.
את יכולה, את יכולה. את אומרת לה, לא.
אני עושה את זה מדאגה, ולא כי אני עכשיו...
כן, אבל הילדה זה לא מעניין. היא רק שומעת את זה, והיא קולטת. תראי, אני אספר לך על ניסוי, שנעשה לפני כמה שנים בארצות הברית, באופן מבוקר כמובן, בהסכמת ההורים, וזה קלאסי, זה תופס את כל הילדים, גם בישראל. כי ילדים הם ילדים, הם ילדים. והדבר הכי חזק שעובד אצל ילדים זה סקרנות, כי לומדים רק דרך סקרנות ודרך חוויות. רק. לא לומדים מספרים ולא לומדים ממה שההורים אומרים. ילדים לא עושים מה שההורים אומרים, ילדים עושים מה שההורים עושים. לכן גם אם אני אגיד לו אסור לשקר ואני אשקר, הוא ישקר. ואם אני אגיד לו אסור לקלל ואני אקלל את כל מי שעובר לי בכביש, הוא יקלל. גם אם אמרתי לו, יבוא אליכם אתה מקלל, אבל הוא קלל. עכשיו תקשיבי טוב. לקחו ילדים בגילאי 4 ו-5. והעבירו אותה ממש קורס מתוכנן על זהירות בדרכים וזהירות מאנשים. למשל, שעומדים אדום, בכוונה הרבבו את הדברים האלה. לימדו אותם חוקים שאתם צריכים לדעת, ילדים מתוקים שלנו. ובחלק שלנו, אני אתן לך את החלק שלנו, אמרו להם שלפעמים יש אנשים לא טובים. אנשים שירצו לקחת להם את הבגדים, או אנשים, הם לא אמרו פדופילים שירצו לאנוס אותך, כן? או לחטוף אותך. הלא, יש גבול. ירצו לקחת לכם את הבגדים, ירצו לקחת ממך את התיק, אולי עיניים ילדים, והם ירצו שתהיה הילד שלהם. ובגלל זה, אנחנו לא הולכים עם אנשים זרים. אז אם את בגינה, ובא איש ואומר, קחי סוכריה, ואת מסתכלת על אמא ואמא שם, אז את לוקחת הסוכריה, ואז הוא אומר, את רוצה שקית גדולה עם סוכריות? יש לי באוטו. לא ילדים, אנחנו לא הולכים לאוטו, למה אנחנו לא הולכים לאוטו? וכל הילדים אומרים, כי אולי הוא איש רע, ואולי הוא ירצה לקחת לי את הבגדים, ואולי אין לו ילדים, והוא ירצה לקחת אותי, ולא להחזיר אותי הביתה. אותו דבר. ואמרו להם, ונתנו להם דוגמה עם איש עם גור קטן. והוא אומר, יש לי המון גורים באוטו, בוא אני אתן לך ללטף אותם. הולכים אליו? לא. ואם האיש רוצה להגיד לי סוד, והוא אומר, בוא נרד למטה, לחדר למטה, אני אגיד לך סוד. למה צריך לרדת למטה להגיד סוד? אם הוא רוצה להגיד לי סוד, שיגיד לי פה. אבל אם הוא רוצה שאני ארד איתו למטה, אני ארד איתו למטה? לא. כולם אמרו, ידעו מה להגיד. לא, לא יורדים למטה. אין סודות עם אנשים שאנחנו לא מכירים ואנשים זרים. בקיצור, פימפמו להם, פימפמו להם, פימפמו להם, פימפמו להם, פימפמו להם, פימפמו להם. ואז עשו את המחקר. האימהות עם הילדים, האימהות כמובן ידעו את זה, אימהות ואבות, ישבו בגינת שעשועים, ובאו הסטודנטים שהיו מעורבים במחקר, ובאו לילדים עם סוכריות, והילדים הלכו איתם לאוטו, והם באו לילדים עם כלבלבים, והילדים הלכו איתם לאוטו. והילדים ירדו איתם למטה והלכו איתם מאחורי דברים להתחבא לשמוע סודות. את לא מאמינה.
וואי,
נכון.
אז זה לא עזר.
שום דבר לא עוזר, אבל מכיוון שאת נועלת אותה, ואת מצרה את צעדיה, ואת לא מאפשרת לה לצאת, למרות שהיא נורא רוצה והיא כועסת עלייך, את אומרת לה מתוקונת, אני נועלת ולא מרשה, כי יש ברחוב דברים מסוכנים. אפשר ליפול, אפשר שמישהו יבוא ויקח לך, את הבגדים שלך, כי הוא, אין לו בגדים לילדים שלו. אפשר, תגידי כל מיני דברים, אי אפשר.
זה לא יכול לגרום לה גם להתחיל לפחד יותר מדי, כאילו אני כל הזמן נמצאת...
תראי, זה יתחיל לגרום לה לפחד, אבל אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
כן, זה הבעיה
שלי. אז אל תגידי לה, יחטפו אותך, יאנסו אותך, יכניסו לך אצבעות ולא תבואי הביתה לעולמים. תגידי לה, יש אנשים רעים, אולי הודחפו אותך.
הבנתי.
אולי יצאו לקחת לך את הבגד היפה. אז תגיד, יש לי עוד בגד. תגידי לה, אבל אם הוא רוצה לבוא מחר ולקח לך גם את הבגד השני, תקשיבי, אין ברירה.
נכון.
תגידי לה, אבל אפילו מי יש לך עוד בגד, למה שהוא ייקח? אנחנו לא מרשים. אני לא רוצה שאנשים רעים יפגשו אותך. לא, אני רוצה לשמור עלייך. ובגלל זה, ובגלל שאני רוצה לשמור עלייך, הדלת נעולה, מאמי. ועד שאת תהיה גדולה, את תצאי רק עם מבוגרים, עם האבא, עם המורה, עם סבא וסבתא, עם ירון, דוד שלך. ואז את נועלת והיא כועסת, את נועלת והיא כועסת, את נועלת ואת לא נותנת, את נועלת והיא כועסת, ובסוף היא לא מנסה. כי יודעת שהאימא הרעה הזאת לא נותנת לה לצאת. היא לא תצא לא בגלל שיש אנשים רעים, היא לא תצא כי האמא הרעה הזאת לא נותנת לה, אז אין טעם לנסות. מבינה את הקטע?
כן.
ייקח עוד הרבה זמן עד שהיא תבין שרוצים לגעת בה ולאנוס אותה ולחטוף אותה, ייקח עוד הרבה זמן, היא תקלוט את זה יום אחד, אבל לא בגיל 4.5.
נכון.
גם בגיל 4.5 כשאומרים לילד, הולכים לים וקונים ארטיק, והוא מבקש עוד אחד ואומרים לו לא מתוק, שני ארטיקים אני לא מרשה, זה יותר מדי, כי אני יודעת שזה משמין, כי אני יודעת שזה עודף סוכרים, כי אני יודעת שהוא עוד מעט הולכים הביתה לאכול צהריים, אבל זה לא מעניין אותו. הוא רוצה עוד ארטיק. מה זה סוכרים בני ילד? מה אכפת לו שיש לו עודף משקל? באמת, זה לא מעסיק ילדים. הוא רוצה עוד ארטיק. צריכים להבין שהרציונל שלנו, זה נכון להגיד אותו, פעם אחת. אבל את הילד זה לא מעניין. ילדים רוצים מה שהם רוצים. ואני או נותנת או לא נותנת. כי ילדים יודעים מה בא להם. מה כיף להם, מה נעים להם, מה טעים להם, את זה הם יודעים מעולה. אבל את יודעת מה טוב לה, ולכן את תנהלי את הבית, ואת לא תורידי ממנה את העיניים, ואת תעשי את זה בנעימות, כי את רוצה ללמד אותה, את לא רוצה להשפיל אותה. את לא תגידי לה, די, את לא תעשי מהבית, אני נעלתי אותך עכשיו, אוי ובואו לכם התקשי, לא, למה?
כן, הפעם האחרונה גם הייתה הכי קשה מבחינתנו, כי זה באמת...
זה נורא והיום! אני זוכרת שאני...
זה נורא הצטערתי על זה, אבל גם זה
אבל,
גם
תגובה אבל גם את בן אדם, עזבי, גם את בן אדם. אני כל הזמן אומרת לכם חמלה על הילדים, חבר'ה, גם חמלה כלפי עצמנו, בחייך. זה נכון, תקופה מטורללת זאת, ועוד יש לי ילדה קטנה שאני נלחמת בי על כל דבר. ויוצאת מהבית. מלחיץ!
מאוד.
ותקשיבו, היא לא בורחת לאף מקום, היא הולכת, היא יוצאת, זה כמו
כן,
ילדים...
כן, היא פשוט תהילה.
מה?
לא, היא לא התחפתה או משהו, היא פשוט תהילה בחוץ.
היא רוצה לטייל, איזה כיף זה! אוף, עוד פעם בבית עם האמא הרעה הזאת, שגם מטופלת בילדים אחרים. נכון? את מבינה את הקטע? ילדים לא בורחים לאף מקום, ילדים פשוט הולכים לטייל. זה כמו שילדים משקרים. הם לא שקרנים, הוא פשוט לא אומר את האמת, כי השקר לא משרת אותו, או השקר הוא, האמת היא לרעתו, אז הוא ממציא סיפור אחר. לא להילחץ מהדבר הזה, לא לתת לילדים כוונות זדון, באמת לא, ילדים הם ילדים הם ילדים, ואי אפשר להוריד מהם את העיניים. כשאני הייתי אמא מאוד צעירה, הישנתי, ואני זוכרת שאני הולכת לים עם הבנים שלי, הגדול בן 6, קטן בן 3. ואני מוציאה סיגריה, עכשיו, להדליק סיגריה לוקח, אני חושבת, 10 שניות. אני מרימה את הראש, אין ילד. אני בחיים לא אשכח את ההרגשה הזאת, ואני יודעת מה את עברת. 10 דקות! אני זוכרת את עצמי הולכת בחוף, דופקת לעצמי עם היד על החזה. אין לי אוויר.
זה כיף חרדה.
ברור, ואני צורחת את השם שלו כמו מטורפת. והים היה מלא 100,000 איש, צפוף, אוהלים, אנשים, ילדים, בים, איזה פחד, איזה פחד. אז אני מבינה מה את עוברת.
כן.
כן, כן.
אבל נתת לי אחלה טיפ.
יופי.
אני לגמרי מבינה.
יופי, יופי.
אין ברירה אחרת.
לא, אין, אבל לא רק שאין ברירה, זה הדבר הנכון. זה דבר הנכון, זה תפקידנו, זה תפקידנו בהגנה על הילדים. עכשיו, הם לא אוהבים את זה. אף אחד לא אוהב שמגבילים אותו.
נכון.
אבל ככה זה. כדי לשמור עליהם בחיים, כדי לשמור עליהם שפויים, כדי לשמור שיהיו להם חיים טובים. אני צריכה להגביל אותם.
וגם ביטחון עצמי.
לגמרי. בהצלחה, יקירה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. שבת שלום. אני מזכירה לכם שאנחנו, יש לנו תוכנית של שיתוף פעולה עם סופר, עם סופר פארם, זו פינת הורות מיוחדת, ואני, מה שאני רוצה זה באמת שתשלחו לנו, כבר שלחתם כמה, אני עברתי, יש, שלחו עוד את הטיפים שלכם, בנושא האכלה, שינה, גמילה, מחיתולים, מוצצים, כניסה לגן, הליכה, שגרה במהלך היום, החגים, המלחמה, המצאות שהמצאתם בעקבות המלחמה, אוקיי? כל מיני טיפים. תשלחו אלינו בשעה השנייה, עד השעה השנייה אני אקרא, אחר כך אני אבחר את ה... טיפ שיזכה ב-300 שקל גיפט קארד לסופר פאם. ואני ממשיכה עם המאזינה או המאזין של הקו. שלום.
שלום וברכה.
היי.
היי, אני מעדיפה להיות בעילום שם.
ברצון.
אני מתמודדת עם סיטואציה של ילדה, כבר ילדה, היא מתבגרת מאוד בת 23.
23.
כן, שעזבה את הבית עם חבר שהמשפחה לא מקבלת.
רגע, היא עזבה את הבית עם חבר שהמשפחה שלה, שלנו, שלה, לא מקבלת אותו.
נכון. ובחצי שנה האחרונה היא בכלל התנתקה מכולנו, למרות כל הניסיונות שלנו ליצור את הקשר שהיא תנסה להתקרב חזרה.
איזה ניסיונות אתם עושים?
טלפונים, הזמנו אותה לארוחות בוקר, הזמנו אותה אלינו הביתה כמה פעמים.
אוקיי.
האחים שלה היא...
אוקיי. ואת לא יודעת מה לעשות.
לא. רגע, שנייה אחת. עומר, בוא בבקשה.
תראי, יש פה סיפור ארוך ועמוק, אבל מצד שני זה סיפור ידוע. והגיל הזה, זה הגיל, זה גיל מסוכן. זה גיל, את יודעת, המצב הזה של התאהבות, שהמוח מפריש כל כך הרבה אוקסיטוצינים, זה לא באהבה, זה בהתאהבות. זה המצב שהכי קרוב לטירוף. ואלו החלטות שהם מוציאים ומוציאות ברגעים האלה. ככל שאנחנו יותר מתנגדים למערכת היחסים שלהם עם בן או בת הזוג שאנחנו לא סובלים ולא אוהבים, ככה הם יותר דבקים בבן הזוג שלהם שאנחנו לא סובלים. זאת אקסיומה. זה צריך לדעת, ככל שנגיד לה, אל תעשי, אל תעשי, אל תעשי, ככה יותר תדבוק בו. כי אם טורפת עליו, היא חושבת שהוא יעלום הכתר וכל הדברים האלה. עכשיו, מה שאתם עושים זה הדבר הנכון, ואני רוצה רגע להגיד פה לכולם. השינוי, או התיקון, יושב תמיד על ההורים. תמיד נכון שאנחנו מצפים, לא בגיל 23, אבל 43, 53, 63, כשאני בת 85 נגיד, האמא, אנחנו לא מזמן היה לנו בקליניקה, האמא בשנות ה-60 שלה, והבת בסוף שנות ה-30. זאת אומרת, אוקיי? ועדיין אפשר לעשות תיקון. אז נכון, הציפייה שהיא תבין, ושהיא תסלח, ועשינו טעות, ואנחנו מודיעים על חטא, ואנחנו רוצים אותה, ומקבלים אותה, אבל היא דבקה, היא פגועה, ואנחנו גם, אני גם לא יודעת איך... האם הוא מזין את זה כן או לא. עכשיו, אני חושבת שאתם עושים טוב, בזה שאתם מזמינים אותה, והיא לא חוסמת אתכם. אתם רואים שהיא מקבלת את ההודעות האלה? אתם לא חסומים?
כן, אוקיי. לא חסומים.
זה מעולה, זה מעולה. זאת אומרת, היא לא סגרה לכם את הגולל עדיין, שזה מעולה. ולכן, כמה דברים, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד לך, אבל בהקשר למה שאתם כבר עושים, מה שאתם עושים, שימו לב שיהיה בזה שני דברים. אחד, שאתם כוללים את שניהם, תכף אני אגיד לך מהו, כי היא לא תלך בלעדיו. כאילו ברגע שהיא רואה, את מוזמנת לארוחת בוקר, אז היא בגלל המקום שהיא נמצאת בו, היא אומרת ככה, עוד פעם, הם לא מזמינים אותו, הם רק רוצים להזמין אותי, הלו בא. הבנת? מה? הבנת?
הבנתי, אבל מה שקורה זה שבאמת לא רוצים אותו. לא רוצים להזמין אותו, לא רוצים בכלל להתקרב אליו.
ורוצים רק להתקרב אליה?
כן.
אז תקשיבי, אני אומרת לך, אם את רוצה את הילדה, תאכלי את הצפרדיה, ותתפללי, שהיא תסיים את הפרשה הזאת לפני שיהיו לה שני ילדים ממנו.
מתפללת.
כי היא תסיים את הפרשה הזאת, היא תסיים את זה. שמעי, אם את רוצה את הילדה, את צריכה לקבל... את מה שבעיניי חוסר החודף, את צריכה לקבל גם אותו. את לא צריכה לאהוב אותו, ואת לא צריכה לצחצח לו נעליים.
ברור שלא, אבל היה פה פגיעות אישיות יותר מדי, כנראה.
ואז יכול להיות, ואז אתם לא סולחים לו. אוקיי.
לא סולחים, וגם לא מוכנים לראות אותו, לא מוכנים לשבת בקרבתו, לא מוכנים
ל... עכשיו, זה נכון גם לך, גם לבן זוגך, וגם לילדים האחרים שלך?
כן.
תראי, הילדים האחרים שלך בעצם מתנהגים כמוה. זה גיל של קיצוניות. או, לא רוצה לראות אותו. או שהוא בא והוא מתנצל והוא אומר והוא מצטער וזה וזה וזה, או אני לא רוצה. והשני אומר אותו דבר, הבן זוגה אומר אותו דבר. אלה לא רוצים אותי, אני לא בא בכוח, לא, מה פתאום, לא בא, לא רוצה. זה המקום של הגילאים האלה. המבוגרים שנפגעו ממנו מאוד, וחושבים שהוא לא ראוי, והוא לא טוב, והוא רע לבת שלי, שאלוהים ישמור. אבל אם את רוצה את הבת שלך, את צריכה להחליט על מה את מוותרת. ודרך אגב, יכול להיות מצב שאת באה לבן זוגך ואת באה לילדים שלך שבבית ואת אומרת להם, תסתכלו עליי טוב. אני רוצה את הבת שלי. אני לא מוכנה להפסיד את הבת שלי בגלל שעשתה בחירה גורלית עם גבר נוראי. אני לא מוכנה להפסיד את הבת שלי. ואני הולכת לבלוע את הצוורדה הזאת, ואני הולכת לפגש עם שניהם. נכון להיום, הבת הזאת שלי באה איתו. אני אבלה את הגועל נפש שלי, ואת השנאה שלי, ואת הכעסים שלי, ואני את הבת שלי ואותו כרגע מקבלת, כי אני לא מוכנה להפסיד ילדה. תקשיבי, אנחנו לא בדור שאנחנו יושבים שבעה על ילד. נכון. מה זה הדבר הזה?
ברור שלא, אני בקשר איתה, אבל זה לא, זה בבית קצת יותר מורכב, כי הסיטואציות הלא נעימות היו בבית מול האחרים.
תראי, אני מבינה שהיה, אני לא יודעת מה, אבל כנראה היו שם דברים איומים. היו שם כנראה דברים איומים. היו שם דברים, לא, אל תעלי את זה. היו כנראה דברים איומים, וכל אחד מאיתנו יכול לדמיין מה זו דברים איומים בעיניו. אני גם יכולה לדמיין הדברים יותר איומים שחשבתם עליהם, עוד יותר גרועים ממה שחשבתם עליהם. יש, אני מקבלת את זה. וישבים שם עכשיו במשפחה שלך אנשים פגועים, נעלבים, ולא מוכנים לסלוח. זה המצב.
ממש מוכנים לסלוח.
לא מוכנים לסלוח. עכשיו, אני חוזרת אלייך, כי איתך אני מדברת. את לא יכולה לגרום להם שום דבר. את לא יכולה. את יכולה להסתכל עליהם באהבה, כי זה בעלך, כי זה הבנים שלך, כי זה הבת הצעירה שלך, משהו, סתם אני ממציאה. את יכולה להסתכל עליהם באהבה ולהגיד, אני מקבלת בהכנעה את מה שאתם חושבים, רוצים ומרגישים. אני לא יכולה לשנות אתכם, או את התגובה שלכם. אני לוקחת אחריות רק על עצמי. יש לי ילדה בת 23, שעושה בחירות איומות. אני לא הולכת לשבת אליה שבעה.
ברור.
אני הולכת ממש. לקבל אותה ככה, כמו שהיא. כי כשהיא טיפול יום אחד, היא תצטרך שיהיה שם מישהו עם ידיים לתפוס.
ברור. אותו,
וזה יהיה אני. עכשיו, גם אבא שלה אני מקווה צריך להבין את זה. אני מצפה פחות מהאחים הצעירים. אבל מהאבא שלה אני מצפה להיות במקום הזה גם. לא במקום הסולח. לא צריך לסלוח. אני אומרת לך בכנות. אני חושבת שהסליחה היא מאוד overrated, כאילו. לא. יש המון אנשים שאני מסתדרת אתם מצוין, בלי לסלוח להם על מה שהם עשו. מה עשו? לא רוצה לסלוח. מצבנת אחת. אבל אני יודעת שאני צריכה להסתדר איתה, כי היא בעבודה שלי, או במשפחה שלי. אני אבוא, אני אגיד שלום, אני אגיד תודה, היא לא תהיה חברה שלי. וכל פעם שאני רואה אותה, אני זוכרת מה היא עשתה. אבל אני מתנהגת באיזשהו סוג של כבוד ושוויון. וגם יכולה לחיות איתה, וגם יכולה להיות איתה באירוע משפחתי. כל הרעיון הזה של הסליחה, כולם עושים ממנו, וואו, אפשר לחשוב. למה? מי אמר שצריך לסלוח לכולם? לא רוצה לסלוח, אבל אני לא חיה בתוך הכעס. אני לא חיה בתוך ה... לא. עזבתי, שחררתי, שלום. גמרנו. ועכשיו אני בוחרת בילדה. ובגלל שאני בוחרת בילדה, אין לי מנוס אלא לבלוע את הצפרדה של הבן זוג שלה. עכשיו, זה לא אומר שאת צריכה להתחנף אליו ולקנות לו מתנות, זה אומר שאת צריכה לבלוע את הרוק ולהסתכל עליו, ואולי בכוח, בכוח, בכוח להוציא איזה מחמאה או שתיים, סליחה, יתרון או שתיים שיש לו, משהו הילדה שלך ראתה בו, משהו בו משרת אותה, משהו בו גרם לה להתאהב בו. וככל שהיא מרגישה יותר דחויה בבית, או היא מרגישה שהוא דחוי בבית, ככה היא יותר תצמד אליו, ולא תשחרר אותו. וזה עסק כואב, וזה עסק רציני. ויכול להיות שאת צריכה לקבל החלטה שהיא רק שלך, שהיא הקשר שלך איתם, ויכול להיות שזה יעלה לך במחיר של כעסים בבית. ואז את תגידי רק דבר אחד, אל תדברי עליהם בכלל, ואל תדברי על מה הם צריכים לעשות בכלל, ואל תגיד להם תסלחו, אל תגיד להם כלום. יהיה לך משפט אחד, מנטרה, שהוא שלך. אני לא מוכנה לוותר על הבת הזאת, וזה המחיר שאני מוכנה לשלם. יש לי ילדה, אני לא מוכנה לשבת עליה שבעה, וזה המחיר שאני מוכנה לשלם, כדי להישאר בקשר עם הילדה הזאת. זה המנטרה שלך, זה הכל. יש לי ילדה, אני לא מוותרת עליה, וזה המחיר שאני מוכנה לשלם עבור היחסים. התנתקה השיחה, כנראה מישהו אנשים התקרבו או משהו כזה. אז אתם יקיריי, שמעתם. אם היא תעלה על הקו מקסימום, אני אקח את זה בהפסקה. רגע, נראה אם היא עונה. היא כנראה לא יכולה לדבר. אני אוספת את השיחה הזאת, אני מסיימת את השיחה הזאת. כשאני אומרת לכם, זה המסר, וזה הדבר שאנחנו לוקחים על עצמנו. אני לא יכולה לגרום, היא על הקו. אני לא יכולה לגרום לאף אחד לעשות מה שאני חושבת שכדאי לו לעשות, או שכדאי לנו לעשות, או שזה הדבר הנכון לעשות. אני אומרת את זה להורים עם ילדים בני ארבע, ואני אומרת את זה גם כאן. אנחנו לא יכולים לגרום לאף אחד, לא לאבא של הילדה ולא לאחים ואחיות של הילדה, להתנהג אחרת. לא יכולים לגרום. ולכן השיח הוא לא מה אתם צריכים לעשות, ומה כדאי, ואי אפשר, ותסלחו לו. שום דבר. את לא מדברת עליהם בכלל. המנטרה היא אחת ויחידה והיא שלך. לי יש ילדה שאני לא מוכנה לאבד אותה, אני לא מוכנה לשבת שבעה על הילדה שלי, ואני מוכנה לשלם את המחיר של מערכת היחסים עם הגבר שהיא בחרה אותו, כדי לא להפסיד את הילדה. אני מוותרת על כבודי, כדי לא להפסיד את הילדה. אני משלמת מחירים, כדי להיות בקשר עם הילדה הזאת ועם בן זוגה. זה שלך, זה שלי. אני לא אומרת לכם לעשות את זה, אני לא מבקשת מכם לקבל אותה, אני לא רוצה שתזמינו אותה הביתה. זה הקשר שלי עם הילדה, זה מה שאני מוכנה כדי להיות בקשר עם הילדה שלי מסוס נפשי. היא עושה בחירות גרועות, כולנו נשלם על זה את המחיר, היא בוודאי, ואני רוצה שתדע שתמיד יש לה אימא. בכל מצב. זה הדבר היחיד שיש, שברכותך לעשות. את לא יכולה לגרום לאף אחד מבני הבית לקבל אותה, או לסלוח לה, או לוותר לה, או להיות איתה בקשר. או כמו שאמרתי, לבלוע את הצוורדיה, את לא יכולה. את יכולה רק להעביר להם מסר מאוד חזק, וזה מסר מאוד חזק לילדים האחרים. זה מה שאני עושה. אני על הילדה שלי לא מוותרת. אני עושה מה שצריך. כדי שהילדה הזאת תדע שיש לה אימא שתמיד תקבל אותה, תמיד, בכל מצב. זהו.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, יקירה, שבת שלום. שבת שלום. שמעתם כמה הלב שלה שבור, אני לא אמרתי לה את זה, היא ירדה מהקו, אבל אתם שהקשבתם, כמה הלב שלה שבור. והבחירות הן בחירות בלתי אפשריות. אני לא יודעת מה אומרים לה בבית, אני ממציאה עכשיו, כי לא דיברתי איתה, אני לא יודעת מי זאת. אני לא יודעת מה אומרים לה בבית. אני לא יודעת אם בעלה לא אומר לה, את לא הולכת אליה, עד שהוא לא מבקש סליחה. אולי אומרים לה את זה. אני לא יודעת מה הילדים הצעירים אומרים לה. איך את הולכת? איך את נפגשת איתו? אחרי מה שהוא עושה? זה בין הפטיש לסדן. אבל כל אחד מאיתנו מוציא את הבחירות שלו. ואני חוזרת ואומרת, אין איזה שום קשר לסליחה. בחייכם, תפסיקו לדבר איתי על סליחות. דברו איתי על מערכות יחסים. ולאימא הזאת יש בת שבחרה בגבר שעשה דברים איומים, והאימא הזאת לא מוכנה לוותר על הבת שלה, גם כשהבן זוג שלה עושה דברים איומים. תגידו לי אתם, אם אני אימא של ילדה שבעלה רצח עבריין אנס והוא עכשיו בכלא, אני אבד את הקשר עם הילדה שלי והנכדים שלי, שהוא ילדים של אנס ורוצח? התשובה היא לא, זו הבת שלי והנכדים שלי. ברור, יש מקבלים פה החלטות מאוד קשות. וההחלטה היא שלי, אישית, לא מעניין אותי אם מישהו אחר חושב אחרת, ומישהו אחר מתנתק מהילדה הזאת כי היא נשואה לאנס והיא אוהבת אותו. כל אחד שיקח אחריות על קבלת ההחלטות שלו. מה הוא עושה עם המציאות הנוראית הזאת שתופכת לו ומקיעה לו על הפנים? אני לא השכנה שלי, אני לא אחותי, אני זאת לא אמא שלי, אני אקבל את ההחלטות שלי. ולעמוד בגאווה ובגאון, ולהגיד, זו הבת שלי. אני רוצה אותה, אז אני אקבל אותה בתנאים שלה, אין ברירה. מישהו אחר יגיד, זו הבת שלי, אני רוצה אותה, אבל אני לא מוכנה לקבל אותה בתנאים שלה. בסדר, זה סיפור אחר. נתמודד גם עם זה. אוי, אלוהים, אוויר. ואני עוברת לשיחה הבאה. אלן, בוקר טוב.
שלום. הלו?
שלום, שלום, אני פשוט שתיתי. היי.
היי.
אני איתך.
ככה. יש לי שלושה ילדים קטנים מאוד, שהבאתי בארבע שנים. הגדולה בת חמש, האמצעית שלי בת ארבע, והקטן שלי הוא בן שנה.
אוקיי.
אני רוצה לדבר על הגדולה שלי. היא מאוד 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 מפונקת, מתבטא בהמון צורות, בצורך מוגזם, בסדר, בקבלת החלטות שהיא מקבלת, אף אחד לא יכול לחשוב או לעשות אחרת ממה שהיא עושה. סתם דוגמה קטנה מהבוקר על הצורך ללבוש סמלה לבנה, שהוצאתי סמלה לבנה מהארון, אז היה בארון שתי פסים בצבעים שונים, היא ממש בכתה, השתוללה, צעקה, התחילה להגיד חוצפנים בלי סוף, מרביצה לשפה. והשאלה שלי היא ככה, בהתייחסות שלה לאחותה הקטנה, היא גם מתנהגת ככה. והשאלה של אחותה, שהיא בת ארבע, או חברה שמגיעה אליה, הצורך הזה בשליטה לא יודעת, זה חלק מפינוק שיש לה, שאסור שיגעו לה בדברים, יש להן חדר משחקים שהן חולקות ביחד, אסור לאחותה לגעת בדברים, אסור לחברה לגעת בדברים, במשחקים שהיא סדרה, אי אפשר לשחק אחר כך, היא מתנהגת מאוד לא יפה, היא צורחת, יכולה להראות פשוט ביקור של חברה, של אחותה, ופשוט לא לתת להם לשחק, לצרוח בלי סוף, לעשות מלא מלא בלגן.
תקשיבי, תקשיבי, אימא לה. אני שומעת פה דברים אחרים שהם לא פינוק. יכול להיות שגם מפונקת. אבל אני שומעת פה דברים אחרים שהם לא פינוק. אני שומעת פה ילדה שמאוד קשה לה לצאת מקיבעון שיש לה בראש. אמרת לי, צורך מוגזם בסדר? הסמלה לא ישבה במקום של הצבע אחד, אלא במקום של הפסים? רק דרך שלה, רק כמו שהיא רוצה. אני קולטת פה דברים אחרים לגמרי ולא פינוק. תגידי לי, מה הגננות מספרות עליה?
שהיא ילדה מאוד אהובה, מאוד מתוקה, מאוד חמודה, שלדוגמה, לפני שבוע בערך, סיפרו לי שהיא יצאה מהקווים של הציור, והיא פשוט לא הפסיקה לבכות במשך רבע שעה 20 דקות.
נשבר לה הלב, פשוט נשבר לה הלב.
כן.
תקשיבי. קחי אותה לאבחון של ויסות.
אוקיי.
קשה לה נורא. קשה לה נורא. יש שם משהו יותר מפינוק. כי כשילד יוצא מהפסים והוא בוכה, תסכים איתי שזה לא פינוק. זה משהו אחר. זה קושי אחר. היא מתוקה, היא טובה. יש לה חברות?
יש לה חברות, כן.
יופי. יופי, יופי. איך היא איתן? היא נדיבה, או היא גם כן, זה מאוד ברור כמו שהיא רוצה, והיא קשובה, מה מספרים? היא הולכת גם לחברות, או היא מעדיפה שיבואו רק אליה?
היא הולכת המון לחברות, היא מבקשת ללכת לחברות, מעולה. אני לפחות פעמיים בשבוע מפגישה אותה עם
מעולה.
חברים.
מעולה.
אני כל הזמן סביב זה, אבל אם באמת גם לדוגמה, אם לא יוצא לי להפגיש אותה עם חברה שהיא רוצה ביום מסוים, אז יש צרכות, ויש התחוצפנית,
אז תראי, התגובות שלה באמת, התגובות שלה הן באמת תגובות, בוא נגיד, שקצת של, של מפונקת ושמישהו מרצה על עצמה. ילדים אומרים את זה, את חוצפנית. אבל יש לה איזשהו קושי ב... אני אגיד את זה במילים שקלות. יש לה קושי לשאת תסכול. יש לה קושי ברגע שזה לא קורה כמו שהיא רוצה. יש לה קושי ביציאה מתבנית חשיבה. זה כמו שהיא יצאה מהפסים של הציור.
כן.
מבינה? כן. ופה אנחנו צריכים להקל עליה. נכון שכשהיא מאוד כועסת, והחברה, אי אפשר להביא אותה לחברה, והיא צועקת, את חוצפנית וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו צריכים ללמוד להגיב. ולהגיד לה, אוקיי, להכניס את האקט החינוכי. אני יודעת שאת נורא נורא כועסת, כי נורא נורא ארצית. אז לכת, הנה, יש פה סקי גרוף טבעתי בו, אבל לא מדברים ככה לאימא, משהו בסגנון הזה, אוקיי? אבל זה צריך לבוא, אני רוצה שתאבחני את הילדה הזאת, שנראה איפה הקושי שלה, שנלמד אותה להתמודד עם הרגשות הלא נעימים האלה שלה.
ומה עושים במצב, לדוגמה, כמו שסיפרתי, שהחברות מגיעות לאחותה הקטנה, והיא לא נותנת להם לשחק כמו...
מוציאים אותה מהבית.
מוציאים אותה מהבית.
או אומרים לה, זה עכשיו הזמן שלך ושלי. את לא יכולה לגרום לה לא להפריע להם. מה, תקשרי אותה לספה? את לא יכולה לגרום לה לא להפריע להם. ואת, אבל את רוצה שחברות יבואו לקטנה, אז שמישהו יוציא את הגדולה מהבית.
הבנתי.
או באותו יום שאת מביאה אותה לחברה, תזמיני את החברות לקטנה. ובינתיים לטפל בקשיים של הגדולה, בקשיים של הוויסות, אוקיי? ויסות אולי חושי, ויסות בטח רגשי, זהו, אוקיי? תקראי, אוי, אני צריכה לסיים, תשמרי אותה על הקו. טוב, אני עסוקה פה, אתם מפריעים לי למיין את הטיפים שאני מקבלת. חבר'ה, אין עליכם, בחייכם. אני מוצפת פה בעמודי טיפים, תמשיכו. חלק אני מכירה, חלק נורא נורא מתוקים. בסוף אני נאלצת לבחור באחד. אל תחסו עליי כל האחרים, אבל תמשיכו, אל תתייאשו. אין, התייאשות זה לא משהו שבכלל בא בחשבון בחיים פה, אוקיי? צ'רצ'יל אמר שההצלחה היא היכולת לעבור מכישלון לכישלון ולא לאבד את ההתלהבות. אז מה, נה, אני מבקשת לא לאבד את ההתלהבות. היום אני אבחר איזשהו טיפ ותמשיכו ותשלחו לי גם דברים אחרים. יש לי מאזינה על הקף, אז אני כבר אקח את השיחה הזאת. שלום.
שלום.
אלן.
מה שלומך?
בסדר, אני אוהבת להיות פה ולעבוד, זה משכח ממני את המקרו.
אז קודם כל תודה על הזכות. שמי סיוון, ואני בעצם עולה בשם אחותי שבחרה לא לעלות. מדובר על אחיין שלי, ילד בן 10. יש מתחתו שתי אחים, 7.5 ו-6. אני אספר בנקודות, כי אני יודעת שאי אפשר לסכם דבר כזה בשיחת טלפון ושצריך מעבר לזה, אבל בכל זאת אני אשמח לעצותייך בכמה מילים או כמה נקודות. אז הוא ילד בן 10 שהכניסה שלו לכיתה א' הייתה בעצם בשיא הקורונה. הוא נכנס לכיתה א' דרך הזום. הוא הכיר את המורה בזום, את החברי, הכל בזום.
הנכד שלי שמזדהה איתך יושב פה איתי באולפן על יד, הגעתי, הבאתי אותו היום לאולפן. מזהה את זה, כן.
אז הוא לא הולך לחברים הביתה.
עדיין?
הוא לא מוכן ללכת, אם לא יש שם אדם מבוגר. יש לו חשש שיהיה רעידת אדמה, או שיהיה אזעקות. הרעידת אדמה זה בא מהתרגילים שעושים בבית הספר. או שיהיה אזעקות. הוא חושש מזה שבעצם הוא מבחינתו צריך מבוגר אחראי. שהוא סומך עליו, כי לדוגמה הורש של ילד, של חבר, יכול פתאום ללכת לאנשהו. אז הוא לא סומך על זה, אז הוא מלכתחילה לא הולך. כדי שלא יקרה מצב...
שלא יקרה מצב שאין שם מבוגר. הבנתי.
הוא צריך להישאר עם החבר, או עם אפילו אחים גדולים. יש לי אחיין בין...
אז מה שזה אומר זה בעצם, הוא צריך להביא איתו את המבוגר האחראי. זה צריך להיות מישהו ממנו, כי הוא לא סומך על אבא של החבר, שהוא לא ילך.
הוא כן, הוא לא הולך לחברים, כי שלא יהיה מצב שההורה פתאום יהיה לו איזה משהו ויצטרך לצאת, ומה, אני נשאר עם חבר שלי בגיל שלי? כאילו, זה לא זה. אז זה דבר ראשון, זה ממש ככה בנקודות. הוא גם לא נשאר בבית לבד, כדי שלא יהיה מצב שגם יש זקה או משהו כזה, הוא מעדיף שיבואו אליו. השנה הוא לא רצה ללכת לחוג כדורגל שהוא היה בו מכיתה א', כי אמא שלו אמרה לו שהשנה לראשונה הוא צריך ללכת לרדת, זה בעצם מתחת לבית, לבד לחוג, כי הוא בן 10 והחוג בשעה 3, ויש לו עוד שתי אחים שצריך להוציא ממסגרות בשעה כזאת ולעשות איתם שיעורים. היא הוסיפה גם שהוא עצמאי, ושכדי...
זאת אומרת, היא נתנה לו את כל החיזוקים שהיא חשבה שהם חיזוקים שככה...
כן, וכמו שאתה הולך לבית הספר בבוקר לבד, ואתה חוזר לבד, אז גם לחוג אתה יכול לרדת לבד. אבל הוא בחר להפסיד את החוג. החוג הזה הוא מכיתה א', שהוא איתו, והוא בחר לוותר על החוג, אם לא באים איתי. הוא היה ברכיבה טיפולית. והוא מבחינתו, הוא ידע שזה סתם כאילו חוג של רכיבה, לא שזה קשור למשהו. אחותי מציינת שזה העלה לו את הביטחון העצמי, וזה התחיל בערך, כמו שאמרתי, מגיל 5.5, שחצי שנה מגן חובה הוא לא היה. התחיל עכשיו טיפול פסיכולוגי, קליני רגשי, הוא סיפר לה, מטפלת, שיש לאחותי שתי כלבים, אחד נפטר השנה, והוא בחרדה תמידית לכלבה
השנייה.
הנוספת שבבית.
כן, שהיא תמות.
אני לא מוכן לאבד את, קוראים לה לונה, אני לא מוכן לאבד את לונה, כמו שאיבדתי גם נפטרה, אמא שלי בעצם נפטרה, כמו שאיבדנו את סבתא דורה, וכמו שהיה לנו דגים.
קיצור, יש לנו פה גרים. ילד, יש לנו פה ילד, שהמציאות הפכה לו על הפנים, קורונה, הסתגרות בבית, לימודים בזום, סבתא מתה, כלבה מתה, מלחמה, אזעקות.
סבתא זה לפני 5 שנים, אבל הוא מבחינתו היא לא קיימת בחיינו, אז...
אוקיי.
אז הוא כאילו מעלה את הכל, אני לא מוכן שזה יקרה ללונה.
סיוון, את יכולה רק רגע לחדד את השאלה של אחותך, או את הבקשה של אחותך?
טיפים. טיפים בעצם לאיך כן אולי או לחזק או מה לעשות, אנחנו עושים משהו לא נכון, יש משהו אחר שאפשר לעשות, מה כאילו, החרדה משתלטת עליו, האזעקות, שלא יהיה אזעקות, אני לא ירד בשום מקום, אחותי פעם אחת ירדה רק למטה לקנות משהו, הוא ירד אחריה, חיפש אותה, יש שתי כניסות לבניין, הוא חיפש אותה מצד שני, מצד, הוא לא ראה אותה, הוא נכנס לסטרס, סקנצ'יק. זה כאילו,
כן.
כן.
תראי, קודם כל אני הייתי הולכת, לרופא הילדים, או מישהו שאני מאוד סומכת עליו, מספרת לו, יש לי ילדון והוא בחרדות, מספרת את הסיפור האחרון שסיפרת לי עכשיו, שזה מאוד מוכיח באמת, זה לא מדבר לא על פינוק ולא על, זה ממש מוכיח ממש על, על חרדה, על פחד. הילד ממש פוחד. הילד באותו רגע ממש פחד, הוא לא רצה להיות לבד. או שהוא פחד על אמא שלו שיקרה לה משהו, או שהוא פחד על, על עצמו, שהוא לבד ואיפה היא. ההיעדרות גורמת לו הרבה מאוד חששות, אז הילד באמת חושש מאוד, חרד, ואיך אפשר לעזור לו? ויש כל מיני סוגים של טיפולים, אולי אפילו יש סירופ, יש כדורים, והכל זמני, לא ללחץ מהדברים האלה, לסמוך על הרופא, כי יש רופאים שיגידו זה יעבור לו. נכון, זה יעבור לו, אבל השאלה אם זה עושה בינתיים שריטות, וכמה זה מצמצם ומגביל את אפשרות החיים בבית. כי זה נוכח שם כל הזמן. איזה קטע פתאום החליפו לי מצלמה בפייסבוק? מי אחראי על המצלמות? יפה, צריך אולי שעשים לי פילטרים או איזה משהו, לא? פתאום אני רואה את עצמי, חבר'ה, זה מצחיק, תדעו לכם. אוקיי, פתאום אני רואה את עצמי במצלמה אחרת. סליחה, סיוון, אבל אני עם המוח שלי נוזל לכל הכיוונים. אז אני אמשיך איתך. אני חושבת שקודם כל אנחנו רוצים לעזור לו בכל הנושא הזה של להרגיע את רמת הלחץ הקבועה שהוא נמצא בה. עכשיו, הוא הולך לבד לבית ספר, אני הבנתי.
כן.
אבל הוא לא רוצה לרדת לבד לחוג. זאת אומרת...
חוג לא, לחברים לא, לא.
לא. זאת אומרת שיכול להיות שבאמת מתוך המקום הזה של החשש, של החרדה, של הלחץ והמתח... הוא כבר גם מאמץ כל מיני סוגים של התנהגויות. עכשיו, אם אני אגיד לו, בוא נלך לחבר, אני הולכת איתך. אני אשאר שם. הוא ילך?
יכול להיות שכן.
שווה לבדוק את זה.
אוקיי. אבל זה נראה לך, ולעשות את זה?
כן, כן. אני אגיד לך למה. אני רוצה לבדוק אם זה תירוץ, או שהוא באמת רוצה ללכת, והוא רק לא הולכת בגלל שאין מבוגר. ואז אם אני אומרת לו, אז אתה יודע מה, סידרתי את הילדים, הבאתי בייביסיטר, תהיה עם הקטנים בבית, אתה ואני בוא נלך להורים של יובל, ואני אשב שם, הודעתי לאמא של יובל.
זה לטעמי ודאי, כי גם פעם אחת אחותי ירדה גם לאיזה משהו, והוא התקשר לאחות אחרת שלי ואמר, הוא אמר, יפה, אני מתקשר אלייך, אני לבד בבית, אבל הכל בסדר, אני לא חושש, אבל אני מתקשר לשאול איפה את ומה את עושה. כאילו הוא רצה שיהיה מישהו איתו על הקו.
הוא רצה איזשהו חיזוק, נכון, הוא רצה שיהיה איתו מישהו על הקו, נכון, נכון.
וגם עם הכלבה, כאילו הוא חושב עתידית, מה אני אעשה שלונה תמות, אני לא מסוגל לחיות עם זה, אני איבדתי כבר את הדגים ואת
האוזרים. אז בואי, 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 בואי. בואי קחו אותו למה שנקרא טיפול, ל-CBT. או אם אתם רוצים פסיכולוג. צריכים להבין, מישהו שמטפל רגשית. כי המטפל לא עושה לילד פסיכואנליזה כמו פרויד. מה היה? מה התחבר? מה חסר לך בחיים? אמא שלך כן נתנה לך, אמא שלך לא נתנה לך. לא על זה מדובר. אלא מעלים, הם לפעמים אפילו משחקים עם הילד, תוך כדי ורואים איזה רמות של לחץ, ובעצם, לכן גם CBT, אני אוהבת CBT, כי אני אוהבת למידה, ובעצם מלמדים את הילד לחוש את עצמו, איזה מחשבה עוברת לך, מה עלה בך בחוש, עכשיו מה אתה מרגיש בגוף, ואז הם לומדים להכיר את הדופק שלהם, הם לומדים להכיר את התחושות בגוף, הם לומדים לשים לב שעולה לי מחשבה, ואיזה מחשבה אני יכולה לשים שם קודם. כי את יודעת, אם אומרים לילד, אל תחשוב על פיל, הרי עכשיו כל הזמן הוא רק יחשוב על פיל, נכון?
כן.
אם במקום זה, איך אנחנו מכניסים פנימה עכשיו מחשבות טובות, ואיזה סוגים של מחשבות, מה עושה לא טוב. ברגע שאתה חושב, אתה חושב על לונה, ואתה מפחד שלונה תמות, אז בוא רגע נחשוב על הדברים הטובים שאפשר לעשות עם לונה בינתיים. וברגע שאתה חושב שאתה בן... אבל רגע, נחשוב על זה, שאתה יכול לרדת עם לונה, ולעשות אותה את זה, ולעשות אותה את זה, ולתת לו לדבר על זה. את מבינה? איזשהו סוג, זה קצת כמו אימון, אבל זה ממש, ממש CBT. זה להקנות לו... לעשות לו טיפול התנהגותי דרך הראש, קוגניטיבי. נכון? כי זה מה שזה אומר, cognitive behavior treatment. זה מה שאני מציעה לעשות עם הילדון. כי הוא נע לבין לבין. הוא הולך לבית ספר כי הוא יודע שאין ברירה, הוא מצליח להתגבר. אבל הוא לא מוכן לרדת לחוג. שהוא הולך אליו מכיתה א' כבר. אז אני קצת הייתי בודקת. לא הייתי מבטרת. והייתי לוקחת בייביסיטר, אבל שהוא ילך לחוג. ומעבירה לו מסר... אני לא מוכנה לוותר על זה שתלך לחוג, החוג מאוד חשוב. ההליכה לחוג מאוד חשוב לך. ואז יכול להיות שאם אני אלך איתו 3-4-5 פעמים, ברגע מסוים הוא יגיד, טוב, אמא בסדר, לא צריך. את מבינה? אני חושבת על מסרים...
הוא עמוק בתוך הסטרס, שאני לא חושבת שזה זה,
אבל... אבל עובדה שהוא מתגבר על זה כשהוא הולך לבית ספר לבד.
נכון.
זאת אומרת, מה, איזה מוטיבציה יש לו שם, מה מאפשר לו להתגבר על הסטרס שלו וללכת לבית ספר כל יום וגם לחזור? אני רוצה לייצר את זה גם במקומות האחרים, אבל זה, אני לא אצליח לייצר את זה אם אני אייצר לו התנגדות או אסכים להימנעות שלו. הוא נמנע, אז בחיים הוא לא יצליח להתגבר. ולכן אני, מה שאני רואה פה גם עם החברים, זה שהוא מתחיל לפתח הימנעויות מכל מיני דברים. זה הדבר הראשון שקונה ביטחון, להימנע, למה לי להתמודד עם הפחד? אז אני לא, הולך לשם.
אוקיי.
אז אנחנו צריכות לחשוב איך קודם כל אנחנו מתעקשות, כן הולכות, זה חלק מהטיפול. כן הולכות, נמצאות, אחר כך מביאות אותו, לא מחכות, הוא חוזר חזרה בהסכמתו. אוקיי? כל מיני דברים כאלה. יש פה תהליך.
אוקיי.
תהליך שמוצא בתוכו את מה שהוא צריך רגשית ו... קוגניטיבית, אפילו התנהגותית, לשיר תוך כדי, לשרוק תוך כדי, להתעסק עם משהו בידיים תוך כדי, שגורם, שמאפשר לו להתגבר על הלחץ, על הסטרס הזה, על הלחץ. זה מה שצריך, טיפול.
אוקיי.
טיפול מהסוג הזה. וגם להתייעץ, לשאול את הרופא, האם יש משהו שאנחנו בגיל 10 רוצים כבר לתת להם, ואיך? אולי לשאוף משהו, אולי לא. אולי לא צריך רופא.
אחותי, שהאמת שהיא... נסתר הומופתיה, וזה, לפי מה שהיא אומרת, זה עשה לו פעולה הפוכה, ריאקציה, והפסיקה עם זה.
יכול להיות, יכול להיות. תקשיבי, אלו צמחים שפועלים על ה... על מחזור הדם, שפועלים על הזרימה ההורמונלית שלנו, שפותחים דברים אחרים, וזה לא התאים. זה כמו שנותנים לילדים ריטלין או קונצרטה. זה לא מתאים לכולם. ואז בוחנים, מפסיקים, משנים מינונים, הולכים, אתם מבינה? המטרה היא איך אני עוזרת לילד. עכשיו, לפעמים אפשר לעזור לילד נקודתית, ואז תוך כדי שהוא שקט והוא רגוע, אני עובדת כבר ומצליחה ללמד על את ההתגברות לפעם הבאה. אבל אם אני רואה שזה לא טוב לילד, אני מפסיקה או משנה, ברור, ברור. זה לא אומר שהומופתיה לא טובה לילד, זה אומר שהדברים האלה לא עשו לו טוב.
כן, כן.
מבינה את ההבדל? זה כמו שמישהו הולך לפסיכולוג וזה לא עזר לו. אין לי מה ללכת לפסיכולוג, הפסיכולוגים לא עוזרים. סליחה, זאת לא עזרה לך. הגישה הזאת לא הייתה טובה לך. הכימיה עם הפסיכולוגית הזאת היא לא הייתה מושלמת. תחפש פסיכולוג אחר. מבינה?
כן.
זה הקטע. אז בהצלחה סיוון, אני מקווה שקצת נתתי לכם כיוון.
כן, כן.
יופי, יופי.
תודה, מיכל, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה. ועוד טלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, מדברת אור.
שלום.
רציתי לשאול, קודם כל, ממש ממש תודה רבה, אנחנו ממש אוהבים לשמוע אותך ונעזרים בך.
תודה, תודה.
רציתי לשאול ככה, יש לי 3 ילדים, הגדול שלי בן 7 והשני בן 5.5, השלישית בת 3. רציתי לשאול לגבי השני, הילד השני הוא בגן חובה. עכשיו הוא מאוד, ילד מאוד חכם, מאוד מתוק, מאוד כאילו באמת אינטליגנט, יודע, הוא מאוד אוהב ללמוד, כאילו באמת ממש מקסים בקטע הזה. יש לו קטע, כאילו כבר מגיל קטן, בפעמים כאילו קשה לו קצת עם, או הרבה לפעמים עם סמכות. הוא כזה מנסה אותנו בגבולות, הוא כזה לא תמיד מוכן להקשיב למה שאנחנו אומרים לו, כן או לא. עכשיו אנחנו בבית למדנו כאילו לאחרונה תקריות פחות כאילו קורות, למדנו ממש איך כן, איך, כאילו לא
להתקש. לנהל את זה, יפה.
איך לנהל.
יפה, אוקיי.
וכאילו, ותקופות, אבל כאילו, נגיד היה קשה לו להתלבש כאילו בבוקר, הוא הרבה פעמים היה, ראיתי שהוא קשה לו ללבוש את הבגדים.
כן.
אז אני כאילו לא התעקשתי איתו, כאילו בהתחלה הייתי מצפה ממנו כמו מאח שלו הגדול, שהוא התלבש כמו שהוא. כי אמרתי למה, כאילו ילד בן 5.5 יכול לדעת להתלבש, ורציתי שזה ילמד אותו.
כן.
אבל כאילו, יותר הצלחתי כאילו...
ואז אמרת, מה אני נלחמת על הבוקר מריבה עם הילד? אז אני אגיד
שאתה חוצה. כן, אז אני עוזרת לו יותר. כן. לאסוף את כל המשחקים וכל זה, אני קצת יותר עוזרת לו.
זה גם, אני רוצה שתבידי, הקצת עוזרת לו הזה גם מרגיע אותו, כי זה גם מבחינתו, זה גם יחס אישי שהוא מקבל ממך, וזה נורא נדרש לו, זה ילד סנדוויץ'. יש לו אח גדול, נהדר, מתוק, חכם, עצמאי, אחראי, ויש לו אחות חמודה, מתוקה, בת יחידה, שכולם עושים לה קוץ' קוץ' פוץ' 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 פוץ'.
הוא באמת באמצע.
בדיוק, ולכן, הטיפה העזרה הזו שאת נותנת לו, זה גם מוכיח לו שאת אוהבת אותו, בלי להגיד מילים, וזה גם את נמצאת עוד 60 שניות לידו, וזה בדיוק מה שהוא צריך.
נכון.
ואנחנו הרווחנו שאנחנו לא רבים בבוקר ולא שולחים לה, ולא שולחים לגן ילד, ילד, ילד עצוב וכועס ומתוסכל.
אז זה לא תמיד, זה לא תמיד ככה, כי הוא, יש הרבה דברים, כאילו, אם לא הולך משהו לפי בדיוק מה שהוא חושב שאמור ללכת, אז גם אם אני עוברת לו בקטע אחד, זה יכול להיות משהו אחד שהוא רוצה משהו בעוגיות, הוא רוצה משהו, מה שבעיקר רציתי כבלות ולשאול, זה ההתמודדות בגן, שזה כבר התחיל משנה שעברה, ולאחרונה זה יותר ממש החמיר. הוא מושך בגן המון המון תשומת לב שלילית, זאת הדרך שלו.
כן,
והוא נכון. לא מצליח לשבת בריכוז ובכל זה, הוא פשוט משמיע לפעמים, הוא כאילו יכול להגיע למצבים שמשפילים את אותו, או אפילו השבוע היה משהו שהוא פשוט פגע בילדים אחרים, כאילו ממש עשה דברים שהוא יודע בבית הוא לא היה עושה אותם, כן. או שהוא לא היה מגיע אליהם אפילו, והגננת יכולה להתחנן אליו, בהתחלה הוא פשוט היה מגיע, יושב בריכוז, אפילו באמצע על הרצפה, משמיע קולות, כולם כאילו צוחקים ממנו, אבל... אני כאילו לא יודעת מה, או למשל הוא פשוט הולך לחצר, בא לו עכשיו לצאת, הוא פשוט יוצא החוצה, נמצא בחצר, חוזר, הוא כאילו עושה מה שהוא רוצה, ומושך המון המון תשומת לב שלילית. אני יודעת שזה כאילו יותר נובע ממשהו רגשי, ואני לא יודעת...
תראי, תמיד, בואי נגיד לך אורצ'וק, תמיד הכל יושב ממשהו רגשי, ובעצם הילד נותן לנו את התשובה ואת אמרת אותה. הוא מושך כל הזמן תשומת לב, רק הוא עושה את זה על דברים שליליים. זה הדבר הראשון. הוא מושך תשומת לב, הוא מקבל תשומת לב. או, נגיד קוראים לו אור, אני ממציאה, אור בו, אור שב, אור זה מפריע, אבל אור די.
נכון,
אור, אבל אנחנו דיברנו על זה. אור, לא, לא, אני לא מרשה. כל היום היא עסוקה בו, והיא אומרת, אור, 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 אור. זאת אומרת, הילד רוצה המון תשומת לב, הילד מצא את הטקטיקה של איך לקבל תשומת לב, זה אומר לעשות כל מיני דברים שמפריעים לה. זהו.
אני רוצה רק עוד להדגיש, אני לא יודעת, אני גם לא מכירה את זה, אבל יכול להיות שיש לו איזשהו הפרעת קשב, כי אני רואה את זה באמת בקושי בהתארגנות.
נכון, נכון. אז לך תבחני אותו.
כן,
הוא בן 5.
בגיל כזה?
בטח. בטח, אפשר כבר לעשות אבחון בגיל 3. אבל בגיל 5.5 בוודאי. בוודאי. לכי ותבחני את הילד, אם יש לו קשיי קשב וריכוז, אז קודם כל, יורדת מאיתנו אבן מלא לב, אנחנו יודעים שהילד הוא מתוק, הוא מקסים, הוא נהדר, הוא אוהב ללמוד, הוא הכל, הוא הכל, קשה לו לשבת בשקט, נגיד. אוקיי, הבנו את זה. ואז לא אומרים לו, למה אתה לא יושב בשקט? לא אומרים לו, כי אני מבינה שהוא לא יכול. אבל אני רוצה רק רגע כן לחזור לדבר השני. אם אני מבינה שהילד הזה כל כך, כל הזמן רוצה תשומת לב, זה מה שהגננת צריכה לעשות. כדי שהוא לא יפריע.
היא נותנת לו תפקידים, אבל...
כן, היא עושה את זה?
כן, אבל הוא כאילו מנהל אותה, היא כאילו, אם היא מנסה גם לתת לו את זה הדעה, שאם הוא יושב יפה ואנחנו... ויש עוד נקודה שזה בעצם, זה ההתנהלות של... שבעצם הגן מול הבית, כי אנחנו כן בקשר ביחד, ואני כן עושה לו מבצע גם בבית, ואם הוא לא מתנהג יפה, אז אני חושבת שאת לא מסכימה עם זה, ולכן רציתי גם לשמוע דעתך על זה.
כן.
אז אני כן כאילו סוג שאם הוא לא, אם הוא לא מתנהג יפה, אני כאילו לא עושה לו, לא שמה לו וי, ואני...
הבנתי, תראי. נכון, אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה כי הבית והגן זה שני יקומים שונים. ובגן יש דמויות סמכות שאליהם הילד צריך לציית, ובבית יש דמויות סמכות שאליהם איתם הילד ישתף פעולה. ומה שקורה בגן, קורה בגן, והגננות לא משתלטות על הילד.
הן לא משתלטות, כן.
אני יודעת, אני יודעת. וכדי שגננת תשתלט על ילד כזה, שיש לו קוצים בטוסיק, ושהוא כל הזמן רוצה תשומת לב, בהתחלה... היא כל הזמן צריכה לתת לו תשומת לב, בוא אליי, תרזיק לי את הספר, תהפוך לי את הדפים, אתה הילד שקובע, רוץ מה מתביא לי כוס מים, היא כל הזמן צריכה להגיד אור, 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 אבל הדברים טובים, ולהסתכל בו במבט אוהב, במבט נותן, שזה נורא קשה, בגן.
זה קשה, עכשיו, אבל אני... גם מול הילדים אחרים, כי למשל היא אמרה לי שמאוד, היא רואה שמאוד מרגיע אותו לעשות יצירה חופשית, אז היא נותנת לו את זה הרבה פעמים, אבל ואז הוא... ואז ילדים אחרים גם רוצים שיתן
נכון.
להם, וחוץ מזה שהוא מנהל אותה, אומר לה, אם את לא תביא לי, אני לא אצייר, אז אני לא אתנהג יפה.
זהו, אז עכשיו כבר יש לנו פה משהו אחר, וזה אותו דבר שאם בא לו, הוא יוצא החוצה. הוא גם בדיוק. עובד על כוח, הוא גם עובד על לנצח נכון. אותה. זאת אומרת, הוא הולך ומקצין את זה, הוא הולך ומקצין
כן,
את זה.
כן, אני ממש מרגישה
חברה. ממש, ואני אגיד לך למה, הוא קלט שם כנראה, הוא קלט שם משהו אחר.
שמנסים לרצות אותו, בוא לריכוז, בוא תקשיב,
בדיוק,
בוא
בדיוק,
זה,
בדיוק.
ואם לא...
אין שם אני... איזה משהו סמכותי מאוד, מאוד לא נעים, שיגרום לילד לשתף פעולה. אין שם מחיר אמיתי, הוא לא משלם מחיר על זה. הוא רק כל הזמן מרוויח, מרוויח ריצוי, מרוויח פיצוי, מרוויח...
איך שכולם מסתכלים עליו.
אין לו, מרוויח גם אותה.
אבל מתרחקים ממנו,
מתחנפת, מבקשת, כל מיני דברים כאלה. ואת אומרת שבבית את כמעט ולא שמה לב לזה, כן, אבל
זה
בקטנה.
זה היה מאוד, אבל אנחנו ממש הפחתנו את זה, ואנחנו למדנו יותר.
אז מה שאתם עשיתם זה גם מה שצריך להיות בגן, אבל זה לא קורה. כי גן זה מקום
מול
אחר,
כל כך הרבה ילדים.
והיא גם לא כל כך יכולה. תראי, כן. תראי. אני חושבת שאם ילד מתנהג רע בגן, ההשפעה היחידה של זה בבית צריכה להיות זה שאני ממש עצובה ודואגת. זה הכל.
לא לעשות אפילו, גם לא לשפר, כאילו.
תראי, מצד אחד, אין, אבל זה לא עובד.
זה לא עובד.
הוא מגיע לשם, הוא רואה אותה, הוא הופך את אורו.
נכון.
בהפך, בבית הולכים ומתגברים, בבית דברים הולכים ומסתדרים, הולכים ונעים יותר נעימים, אז למה אני מקלקל את היחסים עם הילד, והוא משלם עכשיו מחיר על מה שעושה לפני 4 שעות בגן?
אוקיי.
זה שם. את מבינה? זה קטע...
מה, איך אני אמורה, כאילו, אני גם שומעת שהגננת עובדת יצאות, איך אני...
אני שואלת את הגננת, אם היא מוכנה שאת תקבלי הדרכה, והיא תהיה חלק מזה. אנחנו צריכים להבין איך זה קורה, מה היא יכולה לעשות, מה הטמפרמנט שלה, מה מקובל עליה, מה עושות הסייעות שלה באותה הזדמנות, מה כן נותנים לילד, ואם נותנים לו לעשות יצירה והיא קונה שקט, מה היא אומרת לילדים האחרים? היא אומרת, ילדים, זה זמן היצירה רק לאורי? אתם אבל תיהנו מהסיפור שאני אספר לכם. אתם תיהנו מההצגה שאני מתכוונת לעשות, אבל אורי, זה מה שקונה לו שקט. אז במקרים האלה, הוא יישב פה ויעשה את היצירה שלו, אבל אנחנו עושים דברים כיפים אחרים. יכול להיות שזה מה שהיא תגיד להם. מבינה? צריכים למצוא...
איך היא אמורה להתמודד, ואיך אני בתור אמא, מה אני אמורה לעשות, שאני שומעת שהוא פוגע בילדים אחרים, בריכוז, הוא מציק להם, והוא גם כאילו ממש עושה
דברים. הוא לא יציק להם אם תבוא הסייעת, ותיקח אותו למטבח, ותעזור לו לבשל, לרחוץ כלים, לנקות ולסדר. הוא צריך להיות עסוק. הוא צריך שמישהו כל הזמן יראה אותו ויגיד לו וידבר אליו ויעשה. אז אולי זה להוציא אותו מהריכוז. שלב ראשון.
שנה באו בכיתה א', איך
אני
כאילו
חושבת שזה לא יהיה אותו דבר בכלל. הוא אוהב ללמוד, אם תהיה שם המורה שתעביר מסר סמכותי, תהיה שם מורה שתסתכל לו בעיניים ותנדנד לו בראש, תהיה מורה שתגיד לו, איך אתה יושב? אלוהים, איך אתה יושב יפה ולומד? איזה ילדון חכם ומרוכז אתה. זה סיבה לשבת בשקט.
הבנתי.
אני חושבת שכן כדאי, שוב, אני לא אוהבת שפועלים בבית ומאנישים בבית או עושים סנקציות בבית בגלל התנהגות רעה בגן. כן אפשר לעודד בבית. הגננת אמרה לי שבבית היית נהדר 1, 2, 3. וואו, אתה יודע, כשהיא סיפרה לי את זה, בדיוק הייתי בסופר, אז אמרתי, וואו, אני קונה לו משהו כיפי, לשמח אותו כמו שאני שמחתי, אז הבאתי לך את הקרמבו הזה.
הבנתי.
נגיד, גם כן, לא בהשתוללות, לא חובה, לא תמיד. אבל את החלק השני, את הרע, את העונש, אני לא אוהבת, אני לא מתחברת לזה. אוקיי. ובינינו זה גם לא עובד. זה מעליב אותו עוד יותר, זה משפיל אותו עוד יותר, זה מכניס הביתה כעסים על הילד, למרות שהילד מתנהג נהדר בבית. מבינה?
אז אני רק רוצה כאילו בעצם לסכם, הפתרון כאילו נגיד בגן, שהוא משמיע...
הפתרון הוא להביא הדרכה לגן, הפתרון הוא לבוא לגננת ולהגיד לה, תקשיבי, מכיוון שזה לא קורה בבית, ומכיוון שאני יודעת, וגם מיכל דליות אמרה לי, שילדים לא לומדים משיחות ומעונשים ומכעסים, בואי נקבל
איזשהו... לא, היא לא ממש, היא ממש בקטע טוב, היא כן בקטע
לא,
טוב.
לא, זהו.
לכן זה נראה לי יותר, אולי זה לא טוב שהיא מדי בקטע טוב, שהיא מנסה לרצות
נכון,
אותו
שוב. נכון, הוא לא קלט אותה כדמות סמכות. דמות סמכות זה מישהו שאני סומך עליו. דמות סמכות זה מישהו שאני רוצה ללכת אחריו. דמות סמכות זה מישהו שאומר לי, בוא מאמי, חייבים לפנות ימינה. גם אם אני נורא רוצה לפנות שמאלה, אני אבוא אחריו שמאלה, כי הוא דמות סמכות בעיניי. היא לא כזאת בעיניו. Okay. ואז הוא עושה לה מה שילדים עושים, כל הילדים בעולם. הוא מפעיל אותה לצורך קבלת תשומת לב, הוא מפעיל אותה כדי לנצח אותה. כי אם אין פה מישהו שקובע עליי, אני אקח את זה, אני קובע.
אוקיי, okay, אז מענה כאילו נגיד שלי אחרי צהריים, נגיד חוץ, אני
למה
חוץ...
שהיא אומרת, היא אומרת, היא סיפרה לי. זה נורא
לא,
את...
לא על זה, התכוונתי כאילו יותר נגיד בקטע של העצימות, האם את חושבת צריך פה טיפול רגשי כאילו ממש או מספיק איזה רק טרפיה?
לא, מה שצריך פה זה גננת שלא מפחדת מהילד, מה שצריך פה זה גננת שמבינה שהיא אמורה להיות גם מאוד טובה וגם ברורה ומקבילה, ואת לא יכולה לגרום לילד להיות ילד טוב רק בגלל שאת נותנת לו מחמאות ומחלקת לו סוכריות. ילד טוב בסיכומו של דבר זה גם ילד שמשתף איתי פעולה, שביקשתי ממנו לקום לרצפה ולשבת לידי, הוא יגיד, אוף, אבל לא בא לי, אבל הוא יקום והוא יעשה את זה. והיא לא מצליחה לבנות את זה. כי הוא קטן, והוא שובב, והוא היפראקטיבי, ואולי הוא כבר הבין, הוא כבר איתה מספיק זמן כדי להבין שזה הצד היחיד שלה, אז הוא מנצל אותו. למה? כי הוא ילד, כי הוא כזה, כי הוא פרחח. למה? כי ככה. מבינה? עכשיו, יכול להיות שיש עוד שניים, שלושה ילדים כאלה בגן, אני לא חושבת שהבן שלך הוא התכשיט היחיד.
אבל הוא, אני לא יודעת, אבל הוא בעיקר כאילו, כל תשומת הלב.
אני לא יודעת אם הוא בעיקר, מה שאת שומעת זה ממנה, הוא מפעיל אותה מאוד.
כן.
הוא מפעיל אותה מאוד, והיא צריכה לדעת איך היא מרסנת את הילד הזה. מה קורה בגן כשילד מפריע לי לריכוז? יכול להיות שיוצאים איתו ויושבים איתו בפינת הספר, שנינו ביחד.
זה נראה הגיוני בעינייך.
עד שאתה נרגע.
אם להיות בחצר לבד.
לא, זה לא, אבל היא לא הולכת לחצר ומכניסה אותו פנימה. למה היא לא הולכת לחצר ומכניסה אותו פנימה? גם אם היא צריכה להרים אותו למרות שהוא לא רוצה. המדיניות של הגן הוא שילדים הם לא לבד בחצר. תבוא המפקחת ותצרח עליה. יקרה שם משהו, היא תשלם על זה ביטוח לילד. היא צריכה לבוא ולהרים אותו, גם אם הוא בריון, להכניס אותו לחדר ולנעול את הדלת.
הוא יעשה צרחות וזה, וכולם...
נכון, 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 והיא תגיד לו, תקשיב, אסור לי. משרד החינוך לא מרשה לי. זה נורא מסוכן. ולכן, אם אתה תצא לחצר לבד, אני אחזיר אותך. לא בגלל שהוא ילד רע ובגלל שאני מענישה אותו, בגלל שאסור לי שילדים יסתובבו לבד בחצר.
אני אניח אבל הסייעת נמצאת איתו בחוץ, אבל הרעיון הזה שהוא פשוט לא נמצא בריכוז כי קשה לו, הוא לא נמצא ב...
הוא לא נמצא יותר... בריכוז לא כי קשה לו, הוא לא נמצא בריכוז כי הוא רוצה להיות בחצר ולהראות להם שהוא קובע. אז אני רוצה להראות לו שכשאתה יוצא אני מחזירה אותך. אחרת איך הוא ילמד?
נכון.
צריך להיות פה משהו יותר עמוק, יקירה. צריך להיות פה הדרכה, וצריך להיות בו גם חינוך לצוות של הגן, וזה גם עושות היועצות שלי. הן גננות, הן מפקחות, הן מורות, הן יודעות בדיוק, ואת מה שאני אומרת להורים, הן יודעות להעביר לגננות. אז אם את רוצה, תיכנסי, תצרי קשר עם מנהלת שירות הכוחות שלי, תראי איך זה עובד. אוקיי? בסדר. תיכנסי לאתר ותשלחי הודעה, ידברו איתך, יסבירו לך.
בסדר,
בהצלחה.
תודה רבה.
שבת שלום. ואני חייבת לצאת לפרסומות, למרות שאתם יודעים שממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחות הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, כמה דקות של פרסומות, ואחרי זה גם אני מחלקת פרסים. אז תישארו איתנו. שבנו אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל, מה שומך?
וברכה, טוב, תודה.
אני עוקבת אחרייך שנים, ומאוד מאוד מאוד באותה דעת כמוך לגבי כל ההתפסקות עם ילדים, ואני מאוד בגישה שלך.
תודה רבה.
רציתי להתייעץ איתך. יש לי ילדה בת 7.5, מאוד אהובה, מאוד חברה טובה, ילדה באמת מדהימה, ולאחרונה יש לה קטעים של לשבור את הכלים, אבל מ-0 ל-100 זה יכול לבוא לידי ביטוי בחוג, שפתאום ילדה עקפה אותה בטור, והיא יכולה לצאת ברקיעות של כעס ועצבים, ואני לא רוצה את החוג המגעיל הזה יותר, ובואי נלך הביתה, כמובן שאני מרגיעה אותה אחרי דקה ורבע.
מה את אומרת לה?
אני אומרת לה קודם כל ש... מספיק להגיד לה, אוקיי, אז בואי נלך, ואז היא נשארת. לא, אבל אני לא רוצה ללכת.
עמודה.
אז אני הרבה משתמשת אם אין קהל, אין הצגה.
מעולה.
היא יודעת מלידה שאיתי אין משחקים. כאילו, יש בעיה, בואי נפתור אותה. לא בעצבים ולא בכעס.
יופי.
זה יכול להיות בבית ספר שמשחקת עם חברות שלה, חממות והפסקה, ו... ילדה בעלת הכדור מחליטה אם היא פסולה או לא פסולה, ואז היא מתעצבנת והולכת ונשארת לבד כל ההפסקה.
אוקיי.
מאוד...
ואת יודעת את זה כי היא סיפרה לך?
כן, היא משתפת אותי בהכל.
יופי, יופי. את רוצה רק רגע לחדד, רגע, עוד משהו בקשר לזה? כן, אני איתך.
השבוע לדוגמה היו אצלנו חברים, וגם רבא עם אחד הילדים, אז לא בא לי שהם יהיו פה, שכולם ילכו עכשיו הבית. זה לא התנהגות שהייתה.
הבנתי. עכשיו, תראי, היא בת 7.5, היא בכיתה ב'.
כן.
היא באיזשהו מקום שכלי, בוא נקרא לזה, קוגנטיבי, של בן ידה, של בן ילדה לקצת יותר גדולה, לקצת יותר מבינה. היא מבינה חלקי דברים. היא שומעת מידע באופן לא קוהרנטי. חטופים, אונס, הריון, רצחו, אוי, הוא מת, עוד פעם הם מתים, אלוהים אדירים, 6 הרוגים, וואי בצפון, לאן הם יחזרו, מה קורה, אבל אין לימודים, אולי יכול לגמור את הבגרויות. הם שומעים קטעי מידע, זאת אומרת, הם שומעים את הדברים באופן לא קוהרנטי, והם עושים לעצמם סיפור בראש, בלי שהם חושבים על זה. והסיפור הוא כמה רע כאן, כמה מפחיד כאן, כמה מסוכן כאן. זה ילדי קורונה וזה ילדי מלחמה.
ככה אני קוראת להם.
הם ילדי מלחמה, חמלה, חמלה. נחנך, נגביל, עשה סנקציות, אבל הכל מתוך חמלה, נאהב, נרחם. תראי, אני לא יודעת למה יש לה התפרצויות כאלה. משהו אצלה על הקצה. התקופה, מצב הרוח.
אני רוצה להוסיף רגע משהו, סליחה שאני קוטעת אותך, עכשיו נזכרת לי גם, אני המון מדברת איתה והיא מאוד פתוחה איתי. אתמול בלילה עשיתי את השיחה על כל זה, לנסות להבין
מבין
המילים מה קורה שם, ואז היא אמרה לי איזה משפט, אני רוצה שיתייחסו אליי לא כמו אל אוויר. אז אמרתי לה, אוקיי, בואי נדבר על זה רגע, מתי את מרגישה אוויר? אז כשלא כל התשומת לב אליה, היא מרגישה כאילו...
היא לא פה, אוקיי. אבל תראי, לא תראי.
זה הרג אותי המשפט הזה.
אז זהו, אז א', זה לא צריך להרוג אותך, כי אני הייתי שואלת אותה, מה כוונתך להרגיש אוויר? ואז היא אומרת שלא כל תשומת הלב אליי. היא לא אמרה, אני נבלעת, אני איננה. אלא מה שהיא אמרה זה כאילו ברגעים מסוימים לא כל תשומת הלב עליי, ואני לא אוהבת את זה.
היא לא אומרת את זה, ואני מפרשת.
נכון, אבל היא לא יודעת להגיד את זה. היא לא אומרת חסרה לי בעולם הזה תשומת לב. היא אומרת, יש מצבים שבהם אני לא מקבלת את זה, וזה מחרפן אותי, אני לא אוהבת להרגיש אוויר באותם רגעים. עכשיו, ילדים אומרים דברים, ואנחנו... תשמעי, זה יפה ששאלת אותה מתי את מרגישה. אני, השאלה היותר נכונה הייתה לבדוק איתה למה היא מתכוונת. להגיד לה, מה זאת אומרת להרגיש כמו אוויר? מה זאת אומרת שאנשים מרגישים כמו אוויר? את מבינה? לא מתי את מרגישה כמו אוויר. עכשיו, למשל, הדוגמה שנתת לי, שהיא עמדה בתור, ומישהי מה, עקפה אותה?
כן.
מה... זה לא מתאים למה שהיא אמרה כרגע, אני מרגישה כמו אוויר. זה מתאים יותר לזה, שאנשים חוצפנים ומדלגים על התור שלי. שאנשים לא נותנים לי את ה... אני הייתי פה קודם. עכשיו, אולי כן ואולי לא. הדברים שהדים אומרים לא צריכים להלחיץ אותנו, חבר'ה. הם משתמשים במידע שהם שמעו, שהיא שמעה שמישהו אומרת. אולי היא גם מרגישה את זה. אולי היא לא אוהבת שמדלגים לה על התור. אני חושבת שאנחנו יותר מדי הולכים ושואלים ילדים שאלות כדי לפשפש בנפשם הקטנה, ואז הם נותנים להם את התשובות, נותנים לנו את התשובות שהם חושבים שאנחנו רוצות לשמוע. אוקיי? זה נהדר שמדברים, אני לא חושבת שצריך לחטט שם, כמו שלא מחטטים בתוך פצע. כולה בת 7.5, כולה עוברת תקופה מאוד קשה, וברגעים מסוימים היא עומדת בתור, ומי שדוחפת אותה, או מי שהיא עוקפת אותה, והיא מתעצבנת. עכשיו, כשהיא מתעצבנת, היא מוציאה את זה היום, אולי יותר בעוצמות מפעם, כי היום כל הילדים נמצאים במצב הרבה יותר עצים מפעם. הילדים היום יותר תוקפניים. אנחנו רואים את זה. ובינינו, גם אנחנו המבוגרים יותר תוקפניים, ואנחנו גם יותר תוקפניים כלפי הילדים שלנו. וכל ההורים ששומעים אותי עכשיו, שיחפשו בליבם ומנהנהנים בלי שאני רואה. אנחנו חיים בתקופה מאוד קשה. וזה גם הילדים בתוך התקופה הזאת. פעם בשבועיים הזקה זה מספיק. זה מספיק, איזה מין חיים אלה, את הולכת לבית ספר, ופתאום יש לך חזקה. וואי, איזה פחד, אימאלה. ועכשיו זה משפיע 3-4-5 ימים, אוקיי? ולכן...
אלא איך אני יכולה, כמו שאני קופת, כי היא מספרת לי שהיא נעלבת מהחברות שלה, והיא חוזרת לכיתה, והיא לבד בכיתה מחפשת את עצמה, כי החברות שלה לא משתפות אותה.
אז בואי.
המסכנות הזאת, הפחד הכי גדול שלי מאז ומתמיד, זה כל ה...
ולכן את נופלת, בפח, ואת לא עוזרת לה. כי בגלל שאת חושבת ואת רואה בזה מסכנות, אז את מדברת עם הילדה, תדברי, ברגע שהיא אמרה, די, אני מסתם החוג הזה, אני לא הולך לחוג הזה, אז את אומרת לה, וואו, אני רואה שכעסת, את רוצה הביתה? לא, ולא, 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 אוקיי, פתרת את זה, מעולה, אבל אם היא באה הביתה והיא מספרת, שיחקתי עם הבנות חממה, והיא אמרה לי, אז הלכתי לכיתה, לא רוצה לשחק איתם, אז תגידי לה, וואו, טוב, נו מה, כעסת, אני מבינה אותך, נכון? אבל תראי מה קרה בעצם, את יושבת עכשיו בכיתה, לא עם החברות, הן ממשיכות ליהנות. מי בעצם שילם את המחיר? את. את מתוקה שלי. נכון, היא מעצבנת. זאת היא עם הכדור, עם החממה. אבל תראי, החלטת להתנתק מהם ולהיכנס לכיתה. זה את החלטת, זה את עשית. יכולת להתרחק, להירגע, לשתות משהו בברז, ולחזור למשחק. אז אתה כנך, כן, אבל לא רציתי, אבל... אמרתי לה, נו, זה את מתוקה שלך.
בחירה שלך.
כל הזמן את בוחרת, ואת בוחרת דברים, ואז את מאשימה אותן? אני רוצה שרק תשימי לב לדברים האלה. כי אם את אומרת, אוי, לא, מה... וכל הפחד שלך שהיא תהיה לבד, לא יהיו לך חברות, מנהל אותך באותו רגע, את לא מסוגלת לעזור לה. נבינה? אז לכן, כשהיא מספרת לך סיפורים, תגידי לה, תני לגיטימציה לרגשות, בטח זה נורא מעצבן, בטח זה מעליב, וואי, נו, אני מבינה אותך, זה מעליב. אבל וואי, את הלכת והתרחקת. איך? חבל. וואי. עכשיו את לא שם, את לא חלק מהעניין הזה, אז... אם את גם לא שם, איך הם יכולות לשתף אותך בחזרה? בואי נחשוב על משהו אחר שאפשר לעשות כשמעצבנות אותך. מבינה? אז את אומרת, כן. את יכולה ללכת לברזייה, או לחשוב על משהו יצירתי אחר. זהו, זה מה שעולה בדעתי.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. יהיה מעניין אם תתקשרי אותי, זה חודש או יותר, ותגידי לי אם את רואה איזה שם שינוי קטן. טוב?
בסדר, זה מעניין. סבור.
בהצלחה. סבור.
תודה,
תראה ממשלת. בבקשה, בבקשה, בבקשה. כל טוב. ואני עכשיו עוברת... לפינה שלנו של שיתוף הפעולה שלנו עם סופר פארם.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים. מבצעים, הטבות וימי סייל בלעדיים שהורים אוהבים. להצטרפות חייגו כוכבית 800 או ייכנסו לאתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה, ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק, וכפוף לתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז זהו, זהו, זה התשדיר, ואני רק רוצה לראות אם אני יכולה לעשות. לא, אני רוצה להגיד לכם מה הטיפ הנבחר, ואני אומרת לכם, היה לי קשה הפעם, ויש פה כמה דברים שאני שומרת אותם, אם פעם לא יהיו, אז שיהיה לי. אני בחרת את הטיפ של ענת סטיינר, שזה בקשר לצחצוח שיניים. מה שהיא אומרת, זה, גם אני אוהבת טיפים שאני עצמי לא מכירה, בגלל זה זה ככה מעניין אותי, לקנות מברשת שיניים צבעונית, קודם, ואז לקנות פה מלא שיניים. יש דברים כאלה באלי אקספרס ובכל מיני מקומות כאלה. כנראה יש דבר כזה פה עם הרבה שיניים. ואז נותנים לילד לצחצח את השיניים לבד של הפה הזה. והופכים את זה ממש למשחק. וככה כשיגיע הרגע לצחצוח שיניים בבוקר או לפני השינה, הוא ישמח לעשות את זה כי הוא ירגיש עצמאי. זאת אומרת שהיא נותנת לו לצחצח שיניים, להיות עצמאי, להרגיש גם אם אנחנו עדיין מצחצחים לו בערב, וככה הוא רוכש את העצמאות הזאת. אז ישר, תודה ענת, אהבתי את זה מאוד. ואת זכית ב-300 שקל גיפט קארד סופר פארם.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים, עם מבצעים שווים במיוחד לבייבי שלכם. לדוגמה,
אבנט מוצצי אולטרסופט, אריזת זוג ב-34 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, משחה לתינוק 200 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אבנט, כוסות לגן לקטנטנים ב-36 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בתוקף בתאריכים 13 עד 26 בנובמבר 24 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. כפוף לתנאי ההטבה, אין כפל מבצעים. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי לייפסטייל.
אני רוצה לסיים במכתב שקיבלתי. יש לי בן בן 4 ובת כמעט בת 2. עוד חודש היא תהיה בת 2, ילדה דעתנית, פלפלית, אמיתית, מתוקה ויפיפייה. בזמן החופש באוגוסט, שהייתה בת שנה ו10, 11 או 9, החלטתי להוריד לה את הטיטול, הופתעתי לטובה משיתוף הפעולה שלה והרגשתי שתיגמל מהר מאוד. זאת אומרת, הילדה מדי פעם ביקשה, פה ושם התפספס לה, ולי ביקשה, זה רק מראה להם, זה רק מראה לכם שהיא כן בשלה, זה מראה שהיא יכולה לסגור את השלפוחית, ולהגיד, אמא יש לפיפי, היא מתאפקת עד שהיא מגיעה, זה הבשלות. הבשלות היא שאלה של פוחית, היא ביולוגית לגמרי. כשהתחילה את המעון, אחרי שבוע וחצי, לא נתנו לי ברירה אחרת והחזירו לה את הטיטול בטענה שהיא לא בשלה. כי היא רק הגיעה, היא לא הכירה את המעון, היא לא שיתפה פעולה עם הגננות, היא לא ביקשה מהם, ולכן היא כנראה כל הזמן עשתה על עצמה. ואז הם אמרו שהם יתחילו אחרי החגים. אני בטחתי בהן, הייתה הסכמה שלא יוחזר החיתול. בכל התקופה הזאת, עד החגים, הייתי מביאה את הילדה בלי, זאת אומרת, בבית היא מסתובבת בלי חיתול, במעון היו שמים לחיתול, ושוב הייתי מורידה לה אחרי צהריים כשבאתי לקחת אותה. לפעמים היא הייתה אומרת כשיש לה, ולפעמים היא הייתה מפספסת. גם בבית כנראה. לצערי, גם אחרי החג, כשהוחזרתי אותה אל המעון ובלי חיתול, נתנו לה צ'אנס של שבוע וחצי, ואתמול החזירו לה שוב טיטול. ממש דיבור קשה מנהל את המעון שהיא נחרצת בדעתה שהילדה לא בשלה, ודיפור איתה לא יוביל לשום מקום. אז אני רוצה להגיד לך משהו, הילדה כן בשלה, הילדה לא משתפת פעולה עם עולם המבוגרים. כדי להיגמל מפיפי, כדי שזה יעבוד כמו שצריך, צריכים רק שני דברים, אני אומרת לכם את זה תמיד. אחד, אפשרות ביולוגית, וברגע שהילדה אומרת פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום היא אומרת יש לי פיפי, ומחזיקה אותו עד שלוקחים אותה לשירותים, יש שם את הבשלות. אבל הדבר השני הוא שיתוף פעולה עם עולם מבוגרים, וזה לא קורה בגן, במעון. אני אשמח לדעת אם אני פועלת נכון, שהיא בלי טיטול אחרי צהריים. אני לא יכולה להגיד שהיא גמולה, כי היא מפספסת המון גם אצלי. אבל יש לי את כל הסבלנות בעולם, ואני סומכת אליה ומאמינה בה מאוד. אני לא מנדנדת לה, ואני יודעת שזה תהליך למידה. מצד שני, במעון אין שיתוף פעולה. זו דילמה. זו דילמה אם להחזיר את החיתול או שלא. עכשיו היא בת כמעט 2, בוא נגיד היא תכף בת 2, יכול להיות שעכשיו כבר או בדצמבר היא תהיה בת 2. אני חושבת שבגלל שגם בבית זה לא עובד לך טוב, ובגלל שהיא כל כך כל כך צעירה, הייתי אומרת לה ככה, פיצקי, תקשיבי מתוקונת, בגן רוצים שתהיה עם טיטול? ובבית, אני רוצה לשאול אותך, את רוצה בבית טיטול? או את רוצה בבית בלי טיטול ולהגיד לאמא? ופה נראה מה היא אומרת, זה מעניין. או שאת לא נותנת לה את חופש הבחירה, ואז את ממשיכה כמו שהיום, או שאת לא נותנת לה את חופש הבחירה, ואת אומרת לה פיצקי, בגלל שבגן, לא מסכימים להוריד טיטול. ובגלל שהרבה פעמים בורח לך פיפי, ואנחנו מבזבזים הרבה תחתונים, בואי נחזור לטיטול כל היום, כל היום, אין לנו בעיה עם זה, מה אכפת לנו? ושתהיה יותר גדולה, ואז את יכולה להגיד, בחנוכה, נגיד, זה עוד חודש, זה מתי? זה ב-22, זה עוד חודש, עשית יותר, בפורים, זה עוד 3 או 4 חודשים. אז אנחנו נדבר על זה עוד פעם. זאת אומרת, תראי, זאת החלטה שלך. אני באמת לא בטוחה אם כרגע המצב הנוכחי תורם לה או מועיל לה. אבל אם את נורא לארג'ית ואת עם הילדה והיא מדהימה והיא דעתנית והיא פלפלית, תני לה לבחור. את רוצה שגם בבית עם חיתול ונגמור את הדבר הזה ונחכה עם זה קצת? או בבית להוריד ואת תקראי לי. ואז מה שאם את נותנת לה את יכולת הבחירה, מה שהיא בחרה. זה פשוט מתאים לה רגשית, כי היא דתנית ופלפלית, יכול להיות שהיא רוצה לקבוע. ואז שיהיה לך באמת אורך זמן וסבלנות, אבל להגיד לה, בגן הם לא רוצים. אז דבר אחד בבית, ודבר אחד בגן זה בסדר. גם בגן יש כל מיני משחקים שאין בבית. יש כל מיני דברים שיכולים לקרות בגן, ולא קורים בבית. זהו, זה מה שנראה לי נכון. ויחד עם המכתב הזה, תם התוכניתי. כרגיל אני מודה מאוד למאיר הפרץ, השני רומנו, לידו טבת, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה ושקד מורג. תודה רבה לכם, כולכם, אני מאחלת לכם שבת שקטה, שבת שלום, כל טוב, תתחבקו עם האהובים שלכם. פיק יור פייטס, תחליטו על מה רבים ועל מה לא. ויש לכם אותי כל יום שישי וגם בשבוע הבא בין 10-12. תישארו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, יש לכם את רבקלה, שגם סוגרת את השבת. אז כל טוב, שבת שלום, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.